עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, יש לנו המון סחורה בשבילכם שתמנע ממכם צפייה במהדורות החדשות. מכבי בני ריינה מול עירוני קריית שמונה, שעה 7, ספורט 5 פלוס. סקציית כדורגל נס ציונה מול מכבי חיפה 8:15 בספורט 4. ליגה איטלקית, סמפדוריה מול נפולי ב-7, ספורט 2. ומילאן מול רומא ברבע לעשר, גם כן בספורט 2. ליגת ווינרסל, לפועל גליל עליון תארח את הפועל ירושלים בשעה 7, מכבי תל אביב תארח את הפועל חיפה בשעה 9, שני המשחקים בספורט 5. יש לנו גם גביע אנגלי, סיבוב שלישי, אסטון וילה מול מי זה בו? סטיבן אייג', אני מקווה שאני מבטא נכון את שם הקבוצה.
בגביע האנגלי זה ליגות, כן, אתה יודע, עד אינסוף.
אבל אני רואה בכל אירופה, אתה יודע, שקבוצות מליגה שלישית ורביעית עושות
נכון,
בצפר.
נכון, ראינו את ברצלונה.
ויש לנו את מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי ב6:30, שני המשחקים אגב ב6:30. המשחק של מנצ'סטר צ'לסי בספורט 1, ואסטון וילה מול סטיבן אייג' בספורט 3. אני רק לבדוק שזה ספורט 3, ספורט 2, סליחה, ספורט 2. אהלן פרימו.
אהלן, אהלן, שבוע טוב.
שבוע טוב. טוב, ראית בטח אתמול את מסיבת העיתונאים של זיו אריה, מאמן הפועל ירושלים, בסיום הדרבי. ירושלים השוותה ממש בתוספת הזמן, המבקיע אופק ביטון, שניהם יושבים במסיבת עיתונאים, זה משודר, ואז אומר זיו אריה שהוא אח שלו על מלא, אופק ביטון, שחקן צעיר, אבל הוא דביל. עכשיו, אני לוקח אותך בהשלכה, אם במקום זיו אריה יכיר התקשורת, אתה יודע, של כל המיינסטרים והאליטה וכל זה שאומרים, מה, הוא בחור טוב וכאלה, היה יושב שם גיא לוזון ואומר את אותם דברים, מה היה קורה?
אוי ואבוי, אוי ואבוי. קודם כל, באת מוכן ורמת לי להנחתה. אז כן, הוא כנראה אהוב על התקשורת, ואתה יודע איפה אני רואה את זה בולט, רוני? קודם כל לא אומרים דבר כזה אפילו בצחוק. גם אם אתה חשבת לצחוק, אופק ביטון דביל, לא אומרים את זה במסיבת עיתונאים, אחרי זה שזה ירוץ בכל הארץ. ורוני, תשים לב שהקבוצה שלו לא מנצחת, עזוב אתמול שהוא ישבה בדקה ה-96, אתה יודע מה הוא עושה לשדרי הקווים? הוא פשוט מזלזל בהם, הוא מסתלבט עליהם, הוא צוחק עליהם, הגיע הזמן שגם הם התייחסו אליו בדיוק כמו שהוא מתייחס אליהם.
כן, אבל כולם קוראים לו שהוא כוכב, אתה יודע, באמת מופיע בובה של לילה, הדמות שלו כמובן, בובה של לילה וכל ציטוט שלו, אתה יודע, כן. זה לפחות טולסטוי, אבל אני שוב, לא אכפת לי מה שהוא אומר, אתה יודע, אני רק פשוט
לא, אכפת לך, אמרת שהוא היה, אמר על שחקן דביל.
לא, אז אני אומר עוד פעם, גם, אתה יודע, הקטע הוא, מה, אני פשוט לוקח הקצנה לצד השני,
אם גיא לוזון אומר דבר כזה,
קוראים לפיטוריו.
מה זה קוראים לפיטוריו? 48 שעות זה לא יורד מהכותרות שגיא לוזון הגזים וחייבים להעיף אותו הביתה? ואתה יודע מה, אחרי כל מה שאמרת, אני רוצה להגיד לך, אני זוכר שלושה דברים עיקריים אצל זיו אריה. אני זוכר שהוא שיתף שישה זרים, אני זוכר שהוא הקריא מכתב של ילד, ואני זוכר שיש לו דמות מבובה של לילה. אם אני זוכר ממנו דבר כזה, אתה יודע למה, רוני? כי המאמינים הכי גדולים בארץ, שימנו פה את הנבחרת וזכו באליפויות וגביעים, ואנחנו ראיינו אותם במשך שנים בשידור חי, מעולם לא דיברו בצורה כזאת. אז בוא תרגיע, קודם תעשה משהו בכדורגל הישראלי.
עורך המפיק סער פלסטר, אחראי לשידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון, 104.5, סער בן חמו. בדיגיטל האורחים הם דוד זבולוני, רון שהין ושני רומנו. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אורי יוזן, ספורט אחת, ערב טוב, אהלן.
היי חברים, ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, אז בואו התחלנו באמת עם הקטע של זיו אריה, אהוב הקהל והמדיה. בוא נתחיל בדרבי הירושלמי, הפועל ירושלים, ביתר ירושלים, 1-1.
כן, קודם כל זיווריה, אני עבדתי איתו במכבי תל אביב, ראיתי מאמן הנערים שהוא אימן את הנוער, מאמן שהתחיל הכי נמוכי, באמת, בטרומים עוד, והגיע באמת יפה מאוד, עושה עבודה טובה בפועל ירושלים. אני אגיד את זה ככה, הוא, למרות שאתמול זה היה בעיניי מאוד חביב הרעיון, אבל הוא מאמן הרבה יותר טוב ממה שהוא מתראיין, והוא עושה עבודה נהדרת. ואתמול גם המזל הלך איתו, כי אתה יודע להשוות בעשרה שחקנים, בדרבי, זה הרבה יותר מאותה נקודה שהם השיגו, וזה סגירת מעגל, כי אם אתם זוכרים את הדרבי שנה שעברה, ואני בטוח שזיווריה זוכר, זה מקועקע בו, הם ישבו גם ל1-1, אבל אז הוא עשה שישה חילופים.
כן, כן, עכשיו הזכרנו את זה, שמה שאני הכי זוכר לו זה שישה זרים, ומכתב של ילד ודמות מבובה של לילה. בואי נה, אל תעשו לי ממנו קלופ, אין לו תואר אחד בכדורגל הישראלי.
קודם כל, רגע, רגע, קודם כל יש לו, הוא העלה את הפועל ירושלים ליגה, בעיניי זה תואר.
לא, 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 אני מדבר על תואר, אליפות, גביע.
פרימו, אתה גם אוהד מכבי נתניה, שעליתם ליגה זה, ואני עליתי ליגה עם נתניה, זה חגיגה גדולה, וזה תואר מבחינתי הישג, נקרא לזה. אבל בואו ניתן לזיו את הזמן, אני חושב שהוא מהטובים שבמאמננו. אתה יודע, ציטוטים, אתה יודע, אני אקח את זה, בובה של לילה, לקחו את זה ועשו מזה מה שעשו מזה. זיו באמת מאמן טוב, ותראה, תשמע, תסתכל על הקבוצה, תעבור שחקן שחקן, זה קבוצה מאוד צעירה. השנה, בניגוד לשנה שעברה, הצליחו עם הזרים, ואני חושב שבסך הכל עונה מאוד מאוד מוצלחת, הם עוד לא השלימו את המשימה, נראה שהם בכיוון הנכון לפלייאוף עליון, ואם הם יעשו את זה, זו הצלחה אדירה.
אין מה לדבר, אין מה לדבר. ניצלו, לעומת אחרות, הם ניצלו עד תום את הליגה החלשה, תפסו פעם.
אנחנו יודעים אבל כל שנה, משה, פעם את הפועל חדרה פלייאוף עליון, ופעם אחת את רמת השרון, אם אתה זוכר, ותמיד כל שנה שזה קבוצה שמשתחק, מה לעשות? מלבד, השנה בכלל, השנה שלושת הגדולות הם באמת רמה פלוס מעל כל הקבוצות, ואתה לראיה גם התוצאות של המשחקים.
יש השנה פער שגדל, פער גדול, גדל.
גדל מאוד, נכון, אני מסכים איתך, ושמע, ובסך הכל זיווריה הוא במדרגה מתחת, וזה יפה מאוד, כי הפועל ירושלים שנה שעברה בכל העונה השיגה פחות נקודות ממה שהיא עשתה עד עכשיו, בעונה הסדירה כמובן אני מדבר, ואני חושב שבסך הכל הוא עושה עונה טובה, קידם שחקנים, שדרג אותם,
תגיד אורי, אני רוצה לשאול אותך כשחקן וכמאמן, תראה הדרבי הירושלמי הוא דרבי חשוב במיוחד לירושלמים, קבוצה עולה ליתרון בדקה ה-85 והקבוצה שמנגד עם 10 שחקנים, כאילו מה יש לביתר להתקדם קדימה, למה לקבל גול בדקה ה-96, זאת אומרת זה גם לא מישהו שבעד 30 מטר פצצה לחיבור עם כדור לרחבה, כדור נהדר, אבל הגנה טובה הייתה צריכה למנוע את זה.
אתה יודע, אנחנו, שוב, אני הייתי גם בקטר וראיתי את ברזיל, מוליכה דקה 117 מול קרואטיה, ופתאום לא ברור למה דנילו יוצא להתקפה, משאיר חור, ומקבלים גול דקה 117 במונדיאל ברבע גמר. אלה דברים, אתה יודע, שמאמן לא יכול כבר לשלוט עליהם, ואיתר בסך הכל עמדה בהגנה, אתה יודע, היו לה 4 שחקני הגנה, הם עמדו טוב, מלמוד אומנם עם הכדור, אבל אתה יודע, זה לא...
מה זה? מלמוד פתאום נתן לנו כדור של גיאור שפיגל, מה זה?
הוא דרך אגב, היה לו שתי מסירות מפתח, והנה עוד הצלחה של הפועל ירושלים, שחקן בית, 2002, יופי של שחקן שזיו אריה נתן לו את הקרדיט, רצו איתו, שנה שעברה מול קריית שמונה בחוץ, הייתה לו טעות גדולה, יש עוד, אני זוכר את התמונות של זיו יושב על הספסל, תופס את הראש, הם עוד היו בטוחים שהם הולכים לרדת ליגה.
יתנהג אליו, לא יפה, בוא נגיד את האמת בקריית שמונה.
אבל תראה, הוא נותן לו את האמת, הוא נותן לו את הקרדיט, הוא גם לומד, ותשמע, עושים שם עבודה טובה, והוא נתן אתמול כדור מהסרטים.
לא, אבל מלמוד כבר משחק לדעתי בהרכב הראשון אצל גיא לוזון בצעירה, הוא מהבעלמים הצעירים הטובים בארץ, אין על מה לדבר.
הוא לא היה בנבחרות הנערים, הוא היה קצת בסוף הנוער, אבל לא היה בנערים, וכל הכבוד לעניין הזה להפועל ירושלים בכלל. בביתר ירושלים, תשמע, אני בטוח שהרבה שם לא ישנו בלילה, גם בטח השחקנים וגם יוסי אבוקסיס.
אבוקסיס ואברמוב בטוח.
בטוח, אתה יודע, כי אתה כבר, 3 נקודות אצלך, אתה עובר לפער של 4 נקודות, מתקרב, ומומנטום טוב, מתקרב מאוד להבטחת פלייאוף עליון, ניצחון בדרבי, תיקון על מה שהיה בדרבי הקודם, ובשנייה אחת שחוסר ריכוז, זה הלך להם לאיבוד. עדיין אני חושב שביתר תסיים בפלייאוף עליון, של התקפה אדירה, אבל אתה יודע, העניין הזה של הדרבי ימשיך להציק להם עד הדרבי הבא.
על הכיפק, בואו נגיע למכבי תל אביב, מנצחת די בקלות את מלסמך אשדוד, שבאמת נחלשה ולא מסוגלת לשחק כפי שהיו לה משחקים באמת טובים מול קבוצות צמרת, גם מול מכבי סיבוב ראשון, גם הדיחה את באר שבע בסיבוב ח' בגביע המדינה, פה היא לא חוזרת לעצמה.
כן, ניצחה גם בטרנר, כן, תשמע, אשדוד, אני חושב שרם בן שמעון בבעיה, יש לו שם חוסר איזון בסגל, אבל כל משחק בין קבוצה שהיא לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע, לאחת מהשלוש האלה, זה באמת לא כוחות, וכל מה שהם ישיגו זה בגדר הפתעה מרעישה, הפערים מאוד מאוד גדולים, מכבי תל אביב קבוצה חזקה, עמוקה, היא תיבחן מול מכבי חיפה, מול הפועל באר שבע, את הנקודות, אתה יודע, מול קריית שמונה זה משחק שהנקודה...
אתה יודע מה? הייתי אומר שגם היא תיבחן בשבוע הבא בטדי, לא פשוט, נגד ביתר.
בטדי לא פשוט, ועדיין ההגנה של ביתר מול ההתקפה של מכבי, אני לא רואה את ביתר ירושלים מפתיעה, אולי עם הקהל וכוח, אתה יודע, ויתחילו טוב את המשחק, התלהבות, עדיין, ההגנה של ביתר לא רואה אותה מתמודדת עם הכוח של מכבי תל אביב, בטח שאוסקר יחזור, קרנקה מאמן שרוב הקריירה, דרך אגב, אם אין 4-3-3, הוא לא רצה לעשות שינויים דרסטיים, עוד לא הספיק לאמן את הקבוצה, הוא גם חסר את אוסקר ועוד מספר שחקני מפתח, אז הוא לוקח את הזמן, הוא ילך עם השאיביץ' שלח עד עכשיו, לאט לאט שהוא ילמד את הקבוצה, ואולי יקבל גם שחקן כנף, ואולי יעבור למערך אחר, כן. אבל מכבי תל אביב, שוב, מול כל קבוצה אחרת, את הסיבוב הקודם, זה 6 הפרש, זה 6 נקודות שהפסידה בבאר שבע, איביץ' הפסיד, גם בבאר שבע וגם בחיפה. עכשיו הם מארחים גם את באר שבע וגם את חיפה.
איביץ' כבר לא איתנו, בא איש חדש, קרנקה.
קרנקה צריך, מה שאומר, לסגור את הפעם.
ניתן לו את הזמן להעלים את הקבוצות.
הפעם הוא יהיה ראש בראש מול חיפה ומול באר שבע.
אורי, איפה אתה ממקם את יובנוביץ'? אתה רואה את כל החלוצים של הליגה הראשונה.
בעיניי מספר אחד בליגה.
לפני זהבי, דין דוד, לפני כל החלוצים?
לפני פיירו, לפני זהבי, לפני דין דוד. אני חושב שהוצמה, הגול הראשון שלו אתמול, עזוב את הביצוע של הפריצה, הדרך שבה הוא קיבל את הכדור ונפתח עם הגוף, קיבל מסבורית, והצליח להיפתח וישר לעשות הצעד הראשון,
כן.
הוא עושה גולים בכל מיני צורות, זה רכש מעולה, מכבי תל אביב גם תרוויח עליו, הוא שחקן פשוט נפלא. זה טעמי החלוץ הטוב בליגה.
על הכיפק.
יאללה חברים.
רגע, תן לי רק עוד משחק אחד, מכבי נתניה. כן,
מכבי
נתניה סכנין.
איתן אזולאי, מה אתה אומר עליו קופמן?
בושה.
מה בושה? מה אתה עושה?
שמה בטרוש. בושה. לא מתאים לשחקן זה. הוא לא זידן עדיין. הוא לא זידן ואף אחד לא קילל את אחותו.
מה זה הדבר הזה?
אבל משה, זה מצטרף להרחקה של קרצב בארבע.
ממש ככה. כתבתי גם בשתי הרחקות של שכונה. זה לא ליגה מקצוענית הרחקות כאלה.
זה לא, באמת, אתה יודע, זה מראה לך שלא הולך כלום וכולם עצבנים וכנראה יש שם איזשהו סוג של רפיון. זה מה שקורה. וזה שחקנים צעירים. זה לא, אתה יודע, זה לא, הם אמורים, אסור להם לעשות דבר כזה, עדן שחקן נבחרת, איתן אזולאי שחקן נבחרת צעירה, זה דברים שאסור שיקרו, וזה, נתניה, מה, זה מאוד מזכיר את מה שקרה לפני 18 שנה, אני הייתי שם, זכרי עונה אדירה, מקום רביעי, והצלחה, וביקורות, ונבחרות, ושחקנים, פתאום דברים לא מסתדרים, ואין איזון, ו...
כן.
אז אלמו כהן עובד עכשיו 24-7 לעשות את השינויים.
תשמע, נתניה תהיה חייבת, אתה יודע, קשה בינואר, שנה שעברה זה הצליח בהם עם טועמאסי, הם חייבים שחקן אחד משמעותי שיפגעו בו, כי אם לא, הם יאבקו עד הסוף, יש שוב, ריינה חלשה, חדרה גם הולכת לכיוון מטה, נס ציונה, אני לא יודע מה יקרה איתם.
למזלם שבע קבוצות במצב שלהם.
בדיוק, ותראה הפועל חיפה, הם נראו יותר גרוע מכולם, והם עכשיו מאבקים על פלייאוף עליון, שני ניצחונות. נתניה, אבל חייבת לחבר את זה. אני חייבת בשביל זה עוד שחקן.
נחכה ונראה. תודה.
תודה, אורי.
בכיף, חברים. ביי, ביי, ביי.
אופיר סער, וואלה, הלאה, ערב טוב.
ערב טוב.
ביתר והפועל נפרדות בטקו אחת. אתה יודע מה? לא, אני לא ראיתי את כל המשחק, רק תקציר. ראיתי בשידור כדוריד, אבל לא היה משהו מלהיב שם, אלא אם אני באמת לא יודע.
כן, אני יכול להגיד לך, אמרנו אתמול ביציע עיתונאים, אולי כל הדרבי מאז שהפועל ירושלים חזרה לליגת העל, לא היו מלהיבים עד היום, לא היו משחקים ברמה גבוהה, או, באמת, טקטי מאוד, לא היו יותר מדי הזדמנויות, אבל בסופו של דבר, דקה 80, אפשר היה להתחיל את המשחק מדקה 88 מבחינת התקציר, אז ביתר במאה עלתה ל-1-0, שער שהוא שער רק לאחר בדיקת דבר, וזהו, בסופו של דבר ביתר ספגה שער בדקה 95 זה היה, ובתר ירדו כולם מתוסכלים, כולם שכבו במנהרה בסיום המשחק שהפועל ירושלים שמחה, חוגגת. לפחות דרמה הייתה בסיום, עם כל ה...
אבל אופיר, אתה יודע, ראיתי את התגובות של ביתר ירושלים אחרי המשחק, שכאילו יש להם טענות להגנה. הטענות להגנה, אנחנו מדברים איתך עליהם כבר שבועות רבים, זאת אומרת, אלה שחקני ההגנה, מה אתם באים בטענות? אם הייתם רוצים משהו אחר, הייתם מביאים משהו אחר.
כן, אבל הטענות בסיום לא היו לשחקני הגנה. גם יוסי אבוקסיס אמר אחרי המשחק שהוא לא ראה מספיק כדי לדעת מה היה שם מבחינתו, מה שהרגיז אותו, גם היציע, הוא צעק את זה, הייתי בדיוק מתחתיו, אז הוא צעק כל הזמן, למה הם מנסים לשים את הגול השני ולא לא, לא, לא הורגים את הזמן? כל הזמן הוא צעק ללמה בר כהן בועט מ-30 מטר במקום ללכת לכיוון הצידה, ועוד הרמה ועוד הגבעה, במקום להרוג את הזמן, נשארו כמה דקות. ואתה יודע, הפועל ירושלים הייתה ב10 שחקנים, ופתאום דקה 94 ביתר הולכת אחורה, ביתר עמדה ב30 מטר שלה.
נו, אבל אף אחד לא מנע ממלמוד להכניס כדור נהדר, ואף אחד לא מנע מאופק ביטון לנגוח.
נכון, ועם שחקן יותר, ועם שחקן יותר אף אחד לא לחץ את הבועט, אף אחד לא ליווה את אופק ביטון שבא מקו שני.
בואו נדבר על ירדן שואה, כבר דו ספרתי בבישולים.
וואי, איזה מסירות.
והוא באמת, אתה יודע,
הכי טוב על המגרש, כמו שאמרנו בגבי ארון, היחיד שמתפקד בחלק הקדמי.
למה? אספריה לא טוב?
אספריה, למרות הגול, היה מאוד עייף אתמול אחרי, הוא לא צעיר, הוא שיחק 120 דקות נגד טבריה, ראינו שלא ראית את הספרינטים המפורסמים שלו, ראינו שהוא באמת קשה לו, ובאיזשהו שלב גם אבוקסיס העביר אותו להיות חלוץ, כי הוא ראה שהוא לא יכול לעזור על הקו, אז, וזה הביא את השער, זה הביא את הגול. אבל כרגע בשני משחקים האחרונים שוע בעיקר מתפקד, וראינו כמה חסר ניקולסקו לביתר ירושלים, שזאת לא אותה התקפה. אבל שוב, ביתר ירושלים בשבועיים הקרובים, היא תשתנה, היא תביא הבלם הרוסי, סרגי בורודין, יש התקדמות משמעותית בשעות האחרונות, יש סיכוי שעד מחר מחרתיים זה ייסגר.
איך הוא אבל בלם שרק איביץ' מגיע הוא כבר משוחרר, כאילו מה הקטע שלו?
יכול להיות שצריך, אני לא יודע איך זה, מי נמצא בקרס נודע, הולך מנהל מקצועי, אולי זה החלטה שבן אדם שרוצה לעזוב את רוסיה. אני לא יודע מה הולך בינו לבין המועדון, בן אדם החליקה, יכול להיות שגם לא בונים עליו, יכול להיות שיש החלטה שגם לא בונים עליו. ובית"ר ירושלים, אם זה ייסגר, תיקח אותו בהשאלה עם אופציה לרכישה, אבל בנוסף, בוודאות יצורף שוער, ולגבי שחקנים מעבר, זה יהיה תלוי באפשרות להשתחרר מאדוארדו גררו. ביתר ירושלים עד עכשיו, אף קבוצה לא פנתה לגבי אדוארדו גררו.
הם משחררים גם את אייזן וחגי גולדנברג ועוד אחד.
אם יבוא בלם גם אור זהבי אולי...
אתה מבין?
צריך לזכור גם שסתיו נחמני הולך, ואביאל זרגר יום יומיים כנראה בדרך לחיפה.
כן, דבר איתי על הפועל ירושלים, 4 משחקים, 4 תוצאות תיקו.
כן, אגב רון, אם היא תעשה את כל הסיבוב הזה, תיקו עדיין עולה לפלי אוף.
בסדר, אבל אתה יודע, זה לא, אתה יודע, בפלי אוף זה נכון, זה כסף ועניינים. בפלי אוף העליון יש מתנות גדולות.
תשמע, אם ביתר ירושלים, רוני, תהיה בפלי אוף, הם מארחים באמת 4 קבוצות עם המון המון קהל.
גם הפועל ירושלים.
אני, כן.
כן, אבל פרימו, אתה יודע מה...
על הפועל אני אומר, שהיא קבוצה בלי...
פרימו, בעניין, אתה אומר, קבוצות עם קהל, זה השאלה היא, מה יהיה ההפרש של מכבי חיפה? אם זה יהיה פתאום 9-10, אז קהל של מכבי תל אביב ובאר שבע כבר לא ירגיש בתמונה.
לא, זה אתה צודק. אם באר שבע ומכבי תל אביב יהיו בפער ממכבי חיפה, אז רק מכבי חיפה יביאו אלפים. זה אתה צודק.
הכי בטוח שיהיה לה זה דרבי ירושלמי. דרבי ירושלמי זה לא קשור לניקוד.
לא יודע, אם זה יהיה בדרבי 50 נגד 60, זה גם לא יהיה מי יודע.
לא, זה עניין יוקרתי, זה פחות מעניין. שני דרבים שיהיה בהם קהל בוודאות, תשמע, הפועל ירושלים אתמול, מכרה 12,000 כרטיסים לאוהדי ביתר, רוב הכרטיסים ב-90 שקל.
למה לא הגיעו יותר אוהדי ביתר? בגלל השעה, בגלל מזג האוויר?
קודם כל, אז לא הכרטיסים לאוהדי ביתר. לא פתחו עוד יציאה.
הם נתנו להם רק 12?
12, כן, הם לא...
זה בדיוק מה שהגיע נגד נס ציונה, גם 12, זה קהל יפה בטדי.
נגד נס ציונה היה יותר, אבל היה קרוב ל-14, כי הרבה נכנסו ללא קרטוס בכניסה, אבל... אבל כן, אנחנו רואים שהקהל של ביתר, יכול להיות שגם ממה שהיא עברה בקיץ, שהייתה על סף, באמת על סף ירידה לליגה א', אז באמת הקהל מרגיש שביתר חזרה לחיים, יש אווירה טובה, חשוב שגם אתמול היה, ועודי ביתר, גם שלמרות שהיה שעה 7:30 והיה קר, ראית עדיין משפחות, ילדים, זה איזשהו שינוי לטובה.
בחיף, תודה.
תודה אופיר.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם השר, שר התרבות והספורט, מיקי זוהר. שלום לך, אדוני, ערב טוב.
שלום, שלום וברכה, ערב טוב.
מיקי, קודם כל מברוק על המינוי. אתה שר הספורט השני שמגיע מהספורט, אופיר פז פינס הגיע מהכדוריד, אתה מהכדורסל, וקודם כל זה, לספורט זה עוזר, תרבות, אנחנו לא נשמע כאן בתוכנית הזו. בוא תספר לנו קודם כל מה האג'נדה שלך בקרוב, זאת אומרת לפני תקציב המדינה.
טוב, כיום אני בעיקר שוקד על חוק המועצה להסדר הימורים בספורט, שתעתיק את הפעילות, לא תעתיק את הפעילות, בעצם תעביר את הסמכות לגבי המועצה להסדר הימורים בספורט באופן מוחלט למשרד התרבות והספורט ולשר הממונה.
שר האוצר יוותר על שליטה חלקית במשרד?
קודם כל הכנסנו את זה בהסכם הקואליציוני, וזה חלק מההסכם הקואליציוני במסגרת הסיכומים של מה שנקרא הוויתורים של הליכוד, שהיו לא מעטים לשותפות, אז הוויתור שלהם לפחות זה שהטוטו יהיה בפיקוח וניהול מלא של משרד התרבות והספורט, כולל החלוקה התקציבית שלו, מה שיביא בשורה גדולה של מאות מיליוני שקלים בשנה.
עכשיו, איך יחלקו? זאת אומרת, לטוטו יש דירקטוריון, יש גם למועצת הספורט הלאומית, איך אתה מתכוון באמת, אם הכסף מגיע כולו למשרד הספורט, האם תהיה חלוקה על פי הוועדה לקביעת קריטריונים, שזה מה שקורה היום, או שיקבעו קריטריונים חדשים?
אז קודם כל, כל חלוקה שנעשית במשרד ממשלה נעשית לפי מבחני תמיכה, שהם מבחנים שהשר בעיקרון קובע אותם, אבל כן, לשאלתך, גם הטוטו יחלק כספים לגופים מסוימים, גופים נתמכים מסוימים. עדיין לא יודעים איזה גופים בדיוק, אבל חד משמעית כן תהיה חלוקה במסגרת הטוטו. החוק שאנחנו יצרנו, שזה בעצם משהו שאנחנו ממש מסיימים אותו בימים אלו ממש, יש כל מיני נושאים שהטוטו יעסוק בהם, וכל פעם שר יקבע באיזה נושאים יש תיעדוף יתר או פחות לגבי התקצוב שלהם.
אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו תמיד שאנחנו מדברים בתוכניות הספורט, אנחנו רואים ששר ספורט צריך לבוא עם זיקה לספורט, ואתה אחד מאלה ואוהב ספורט, והיית בראש קבוצת כדורסל, ואני רואה מי סגן השר שלך. אני אומר, איך קורה דבר כזה? מיקי, אני מכבד אותו, הוא רב, הוא גדל על דברים אחרים ממה שאתה ואני גדלנו לגבי ספורט.
הוא יעסוק בנושא אחד מרכזי, גם בהתאם להסכם הקואליציוני, וזה נקרא תרבות חרדית. זה סעיף שגם...
הסגן השר הוא כמובן טסטר, יצחק טסטר?
יעקב טסטר.
לא יגיע מהתקציב
הנוכחי. 50 מיליון לתרבות חרדית, זה מה שקראתי בהסכמים.
נכון, תקציב תוספתי שיגיע ממשרד האוצר, לא על חשבון הספורט והתרבות שכרגע הם, מה שיש בהם זה יש בהם, לא משתנה. ולכן בעניין הזה משום בעיה, נעבד איתו בשיתוף פעולה מכובד, בכל מה שקשור לתרבות חרדית, הוא יעסוק בעיקר בנושא הזה, אני יעסוק ביתר הנושאים. עכשיו חשוב לי לומר על עוד כמה דברים חשובים.
אני רוצה אבל לכוון אותך בדבר אחד, תכף אנחנו ניתן לך את הנקודות שלך. אתה במסגרת ההשתלטות על רווחי הטוטו, מדובר ב-600, אולי 700 מיליון, 800 מיליון שקלים, יותר טוב, שזה גם הולך לקרן המתקנים, חלק מזה, נכון?
חלק מזה גם ישמש לבניית עוד ועוד מתקנים בישראל. קרן המתקנים כרגע מתוקצבת במשהו כמו 265 מיליון שקל.
50 מיליון קובע החוק, כן, מינימום.
ואני רוצה להגדיל אותה, או אפילו להכפיל אותה, בהקדם האפשרי. כי משום שיש נושאים שאני רוצה לפתור בכל מה שקודם
נושא. השאלה אבל מיקי, השאלה היא, פתחו, הייתה פה ועדה אצל קודמך, חילי טרופר, ועדה ממשרד הספורט, שקבע תוכנית מתקנים ל-2030.
כן.
אתה מאמץ את העקרונות של אותה ועדה? כי בסך הכל, אתה יודע, להקים מגרשי כדורגל זה בטח טוב, אבל אנחנו מערכים פה אליפות אירופה, אין פה אפילו בריכת כדור מים תקנית.
מסכים איתך לגמרי שכל ענפי הספורט צריכים לזכות לחלק בקרן המתקנים, ולא רק ענפי הכדורגל והכדורסל, עם כל הכבוד לכך שהם ענפי העל, זה נכון, אבל עדיין צריך לייצר מתקנים. אגב, אפשר גם לייצר מתקנים רב תכליתיים, שלא לא משמשים מח ורק ענף ספורט אחד, שיכולים לשמש כמה שיותר ענפי ספורט, וזו לדעתי צריכה להיות המטרה, להביא כמה שיותר מתקנים רב תכליתיים, שיהיה שימוש לכמה ענפי ספורט בכל מתקן, זה יכול לתת מענה כוללני להרבה מאוד נושאי ספורט כאלו ואחרים, ולכן בעניין הזה אנחנו גם נדון ונבחן איך עושים את זה, ברור שזה מצריך משאבים.
מתי מתחילים לטפל בתאורה? אנחנו נמצאים פה עם 38 מגרשי כדורגל,
אני רוצה להתחייב פה בשידור הזה.
תתחייב.
בשידור הזה, שבעזרת השם, כל בעיות התאורה בישראל, שהן מדברות אך ורק על מגרשים שמשמשים לקבוצות שמשתתפות בליגה, אני לא יכול להתחייב על כל מגרש בישראל, אלא מתקנים שמשתמשים בהם במשחקי ליגה כאלו ואחרים, נושא התאורה שם ייפטר, אני בדקתי את העלויות הכספיות, אני מניח שאנחנו כן נצליח להביא את הסכום הנדרש, כדי שנפתור ונשלים את כל העניין הזה בפרק זמן מאוד קצר, וכך אנחנו נוכל סוף סוף להגיד שאין יותר בעיות תאורה במתקנים ובמגרשים שמשחקים בהם בליגות, וזה דבר שאני כן מתכוון להביא לפתרון. נושא נוסף שאתם צריכים לדעת שאנחנו נעסוק בו, זה החמרת ענישה כנגד אוהדים שפורעים במשחקים. אנחנו ניקח את החוק שחילי התחיל, ואנחנו נחמיר שם את הענישה באופן כזה שלא ישתלם לאוהד להיות אלים במגרש, זה דבר שאנחנו חד משמעית נתמקד בו, את זה אנחנו חייבים למגר.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, מיקי, בעניין הזה לחדד. היו הרבה שרי ספורט, ועברנו אלימות וגזענות במגרשים במשך עשרות שנים, ובסופו של דבר, זה בעצם רק אתה יכול לעשות, כשר, שמגיעים אותם פורעים לבית המשפט, ואז אנחנו רואים את הפסיקה של השופט, אנחנו אומרים, ככה לא נתגבר על... אתה יודע, בן אדם עושה מה שהוא רוצה במגרש, ומורחק ל-30 יום.
אבל פה צריך תוכנית רב-שלבית, זאת אומרת, לא שר הספורט, בטח לא הגופים שמנהלים את הספורט.
אבל שר הספורט עם שר המשפטים.
שר הספורט, שר המשפטים, שר לביטחון פנים. פה צריך היערכות מערכתית.
זה תכלול של מערכת, זה לא רק שר התרבות והספורט, זה גם שר המשפטים, שר לביטחון פנים. וגם לדעתי ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה גם צריך לעצמו רב בעניין הזה, כי זה מכת מדינה הפך להיות. אני אגיד לכם מה הפתרון. אחד, יש את הכנסות המנהליים, שחילי רצה להביא, אני הולך להגדיל אותם, יש את ההרחקות האוטומטיות, ההרחקות המנהליות, על ידי שוטרים, גם את המספר הזה אני הולך לעלות להרחקה של חצי שנה, שנה לאוהד, על ידי שוטר, או קטין משטרה יותר נכון בכיר, שזיהה פעילות אלימה, ומה שאני רוצה להוסיף בחוק, שאם יש הרשעה של בית משפט, בעניין אלימות בספורט, באופן אוטומטי ההרחקה תהיה ל-5-10 שנים, בלי בכלל שום אפשרות להרער.
במדינות מסוימות יש גם לצמיתות.
נכון, אבל אני אולי בהמשך גם נלך
לצמיתות. שנגיע ל-5-10 זה יהיה יפה.
אני חושב שהדבר הזה כבר יביא למצב שאוהדים יחשבו פעמיים לפני שהם הופכים להיות אלימים בתוך משחק ספורט כזה או אחר, וזה משהו שאני כן מתכוון לעשות. בנוסף לזה אנחנו נפעל ממש בקרוב להקמת אקדמיות. אנחנו רוצים להקים לפחות 5 אקדמיות בכל הארץ לענפים השונים שיהיו שם, לדעתי בסוף המצטבר בין 300 ל-400 ספורטאים מצטיינים.
אבל יהיה פיזור גיאוגרפי, כן, למשל בהחלט, באזור,
צפון,
באזור
דרום,
הרד,
ירושלים,
למשל, יש לך שם שטחים חבל על הזמן.
חד משמעית, הם יהיו בכל הארץ, מפוזרים, בכל רחבי הארץ, וזה משהו דגב שלא עולה כל כך הרבה כסף. מסתבר שלהחזיק 5 אקדמיות כאלה, זה סיפור של 10 מיליון שקל. וזה לא סכומים משמעותיים שבסופם אתה תקבל השקעה אינטנסיבית, ב-300-400 שחקנים הכי טובים בענפים שבהם הם מתחרים, ואתה חד משמעית בתוך מספר שנים, כן. ואתה תראה כבר איזשהו קפיצה ביכולת הקבוצות המקצועניות שלנו, וגם בנבחרות שלנו. אנחנו נעשה עוד לא מעט דברים, אני חושב שזה רעיון אחד, זה קצת קשה.
לא, אבל אני רוצה שפה דברים,
יש הרבה מאוד חלומות.
אתה נוגע בעניין של נבחרות, אתה יודע, בקטע של נבחרות כדור, אני רוצה לקחת כדורסל, כי זה באמת אחד הנושאים, אתה יודע, ריבוי עזרים פה, כל האמנות שניסחו פה, אתה יודע, להקל על זרים ולפגוע קשה במקומיים, קודם כל המס המופחת, 25% מס מרבי, וזה מתפשט כמו סרטן בכדורסל, בכדוריד, בכדורף, רק אולי המאזינים לא יודעים, בכדוריד יש 4 זרים על המגרש מתוך 7, בכדורסל, הישראלים יכולים לשחק עד 40 מתוך 200. איך אתה רואה את הקטע הזה? אתה מאבד פה את כולם.
את העניין הזה, והייתי שמח שניכנס לאיזשהו שיח על העניין הזה, ולא הייתי קורא לזה ויכוח, כי יש שתי סוגיות שבעיניי מטרידות אותי בכל מה שקשור לזרים. פעם אחת, זה למה מביאים לישראל זרים ברמה כל כך ירודה, בהרבה מאוד מקרים, שלפעמים הישראלים אפילו יותר טובים מהם, ופעם שנייה, זה מספר הזרים. עכשיו תראה מה אני אומר. אני אומר דבר כזה, בסוף, אם אנחנו נגיע למצב, כמו מספר הזרים בישראל יפחת, נניח משישה לחמישה, וגרמת הזר, הזרים שיובו לישראל, תעלה, כולל רישיון עבודה, שלא כל זר יוכל להגיע לישראל, אלא רק זרים מאוד מאוד איכותיים.
אבל אלה קבוצות פרטיות, זאת אומרת, לא יכולים להגיד ליעקב שחר, כן, גם, אבל לא יכולים להגיד ליעקב שחר וגולדר את מי להביא, אתה מבין?
לא, אני לא אומר את מי להביא, רישיון עבודה זה משהו שקובע, שאתה לא תביא לפה כל זר, אלא מישהו שעשה איזה משהו בקריירה שלו. כמובן שרישיון עבודה של ישראל לא יהיה רישיון עבודה כמו שיש באנגליה, כי בכל זאת רמת הליגות שונה, אתה לא יכול לעשות רישיון עבודה לרמת ליגה אנגלית בליגה הישראלית. אבל אני אומר, אם מחר בבוקר, כל קבוצה, במקום להביא שישה זרים ב$100,000, תביא חמישה זרים ב$300,000, אני אומר לכם שרמת הישראלי תגדל, והישראלי יתקדם, משום שישראלי ישחק עם זרים ברמה גבוהה, כשיש פחות זר אחד בקבוצה ושיש לו יותר מקום, הישראלים השתפרו יחד עם היכולות של הזרים.
אני חייב להספיק...
זה בינתיים לא קורה, מיקי.
כן, אני חייב... אני חייב להספיק עוד שאלה.
רגע, אבל אני שואל עוד פעם, שנייה, יש לנו, אני רוצה את השאלות האלה. כיום ספורטאים מקבלים פטור, זרים מקבלים, בעיקר יש להם שיש להם אמנות מס בין המדינות, מקבלים $108,000 פטור, כי זה נחשב כהוצאות. אבל זה לא הוצאות, זה מרמים את כולם, הרי אף ספורטאי...
יש אמנה בינלאומית, רון, יש אמנה בינלאומית.
כן, אבל זה מוכר, כי אני חקרתי את האמנה הזאת, זה $400 ליום כיסוי הוצאות.
נכון.
עם ארצות הברית, אבל זה לא בדיוק הקטע. ב-$108,000 השחקן פטור ממס. שחקן ישראלי משלם מס מהשקל הראשון שהוא מסתכר. מי יבוא לפה ולא ייסע לאירופה? כולם בורחים מכאן.
לא, קודם כל מי שנוסע לאירופה לא פטור ממס. מי שנוסע
לא משנה, לאירופה מספיק משלם שנים, הוא לא צריך לשלם.
לא, הוא משלם את המיסים שלו פה בישראל.
למה, גם אם הוא חי כמה שנים בחוץ, למה שישלם?
אני אומר, בסוף איך שאתה לא תהפוך את זה...
חמש שנים הוא פטור.
יש מי שרוצה לשמור על אזרחותו הישראלית, כן צריך להציר ולשלם מס בישראל, בטח על כסף שהוא רוצה להעביר לישראל, זה נורא קשה, יש כל מיני שיטות, מה נגיד חשבוניות שיכולים
אבל לחמוק. למה הפטור הזה? למה ישראל צריכה לתעדף אנשים שבאים ולוקחים מקומות עבודה שלנו?
אני חושב שאם יהיה רישיון עבודה לזרים, שלא יבוא לפה כל זר שרוצים להלחית פה, והמס הוא יופחת, אז בסוף אתה כן תמצא את עצמך במצב שאתה משפר את הכדורגל הישראלי והכדורסל הישראלי, במיוחד בענפי העל, ולא מקטין אותו. כי אני רוצה להגיד לך משהו, רון, ותסתכלו טוב טוב על מה שקורה כרגע באירופה. אירופה בורחת לישראל.
כן.
הרמה באירופה עולה משנה לשנה, הרמה בישראל לא גדלה, בטח לא בקטע של אירופה.
אני רוצה לעצור אותך ולהגיד לך שהנבחרת הנוער... הנבחרת הנוער והצעירה הוכיחה לנו בקיץ האחרון ההפך, שהיינו בראש בראש עם כל הנבחרות באירופה, ואם אנחנו מדברים על נבחרות...
לא, אני לא מדבר על הנבחרות, בנבחרות אנחנו...
הוא מדבר על תוכנית רב שנתית, לא על אירוע חד פעמי כרגע.
אני מדבר על איך שזה נראה כרגע, כשאתה מסתכל... על ההבלחה של מכבי חיפה לעלות לליגת האלופות,
כן.
את הדבר הזה אנחנו צריכים לזכור שזה משהו שאנחנו רוצים שיקרה כל שנה בישראל, כי כשקבוצה מישראל מצליחה באירופה זה מביא עוד כסף לכדורגל הישראלי.
ללא ספק.
עכשיו כשאתה רוצה שקבוצות בישראל יתחרו בצורה שווה גם מול הקבוצות הגדולות, אתה רוצה שבכל קבוצה בישראל יהיו רק חמישה זרים, אבל זרים באיכות. עכשיו אני אתן לכם דוגמה, נניח תיקחו עכשיו את קבוצת הפועל בירושלים, קטמון, בסדר? ותניחו שמחר יהיו בישראלים טובים יחד לצד חמישה זרים ב$300,000. והם יתחרו מול מכבי חיפה ומכבי תל אביב, אני מבטיח לכם שהם ייתנו פייט הרבה יותר חזק מקבוצה שיש להם נניח היום עם שישה זרים ב$100,000. וכשאתה רוצה לצמצם פערים גם בתוך הליגות ולייצר ליגה יותר תחרותית, אתה צריך לתת לקבוצות כלים להעלות את הרמה גם של הזרים שלהם וגם של הישראלים שלהם. אז אם נבחן מצב בו יהיה גם רישיון להעסקת זרים, שחקנים זרים, יחד עם מצב שהם יקבלו עוד כסף למנהלות השונות, יקבלו עוד כסף כדי שהם יוכלו להעמיד תקציבים יותר גדולים ולהעלות את רמת הכדורגל, הם גם יוכלו בקלות להביא ישראלים שהולכים לאירופה לשחק פה בישראל, כי יהיה להם מספיק כסף לשלם להם מה שאין לנו היום, כי באירופה הסכומים הרבה יותר גבוהים.
אני חייב לשאול אותך משהו על נבחרת ישראל בכדורגל. היינו עדים בתקופה האחרונה, תשמע, אין מה לעשות, נבחרת ישראל היא שונה מיתר הנבחרות, יש כאן דתות שונות, יש כאן את התקווה שחלק...
כל העולם יש דתות שונות.
לא, אבל אני מדבר...
אין אומנות כזו.
בדיוק, זה הכוונה, ולמשל בתיק...
ואין גזענות כזו.
ואין גזענות כזאת, וראינו את המקרה עם מואנס דבור, ויש עד היום שיח על העניין הזה של שירת התקווה. אני שואל אותך שאלה, האם בתור שר ספורט, יש לך איזושהי מילה, איזושהי קייס, איזה משהו להגיד לנבחרת ישראל בכדורגל, לכל מה שעובר עליה?
בעניין הזה אני אומר שאני אוכל רק להביע את עמדתי. אני לא יכול לקבוע או לכפות על איגודים מקצועיים, החלטות מקצועיות. זה משהו שאני לא אעשה אותו, כמו ששאלו אותי על נושא כדורגל בשבת. אמרתי, המשרד בראשותי לא יתערב בהחלטות מקצועיות של איגודים ומנהלות. זה משהו שאנחנו לא נעשה, משום שזה גם לא מקובל ברמה הבינלאומית, וזה גם לא נכון. הכל צריך לעשות או בהידברות, או ברוח של הסכמה, בטח לא בכפייה. עכשיו, לגבי הנבחרת ולשאלתך, אני חושב שכל מי שמשחק, שאני חוזר שוב, זוהי עמדתי. זה לא מה שמחייב אף אחד בשלב הזה. אני חושב שכל שחקן שמשחק בנבחרת ישראל, שנושא דגל ישראל, צריך לשמור על כבודה של המדינה. לא לדבר נגד המדינה, לא לפגוע בסמלים של המדינה. האם הוא ישיר את ההמנון או לא? זו שאלה שהשחקן צריך לשאול את עצמו. מבחינתי פגיעה במדינה...
אתה לא מצפה אבל ששחקן בין מיעוטים, שאינו יהודי, ישיר נפש יהודי או מיה.
אז הוא אמר, המנון אני לא מחייב.
אני לא מבקש,
אבל דבר אחד שאני כן מבקש, זה לא להתבטא נגד המדינה, ולא לכרות את העץ עליו אתה יושב. כשאתה משחק בנבחרת, אתה נציג מדינת ישראל. וכשאתה נציג מדינת ישראל, אתה צריך לשמור על ה... שם הטוב של המדינה, כן. ועל הסמלים שלה, זה בחינתי הדבר האלמנטרי שהייתי מבקש מכל שחקן נבחרת, אבל לגבי שירת ההמנון או שירת ההמנון, זה כבר עניין סובייקטיבי של כל שחקן ושחקן, אנחנו חיים פה במדינה דמוקרטית, יש פה רוב יהודי, מיעוט ערבי, כולם פה שווי זכויות, ואנחנו רוצים לגרום לכך שכולנו נחיה פה ביחד ושלום, באחווה ובראות, מקרים מן הסוג שאנחנו ראינו בעבר, ששחקן מדבר נגד מדינת ישראל, תוך שהוא בנבחרת, בסוף פגעו באחווה הזאת, פגעו בריאות ההדדית הזאת, ופגעו בשלום בין האנשים.
שר הספורט, התרבות והספורט, מיקי זוהר, המון תודה, נשתמע.
והמון המון הצלחה, מיקי.
בהצלחה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז אנחנו מתחילים עם משחק הערב מליגת העל, נס ציונה מול מכבי חיפה, נס ציונה מארחת, נס ציונה מגיעה לאחר הדחה מהגביע, והפסד שני ברציפות בכל המסגרות, מכבי חיפה כמובן רוצה לנצח, למעט לפתוח פער מחודש של 6 נקודות על פני מכבי תל אביב, כמובן שהיחסים נוטים בבירור לטובת הירוקים, ניצחון ביתי של נס ציונה 8.50, תיקו 5.30, וניצחון חוץ של מכבי חיפה, 1.15 פרימו, אמנם 2 קל.
תשמע, אמרת בית וחוץ, נכון? הדגשת פה
כן.
ש... אתה יודע מה זה חוץ? היום יש במושבה 11,000 מקומות, 10,000 מהם זה אוהדי מכבי חיפה.
אני מסכים איתך.
ביטלנו את הבית והחוץ.
זה לא פקטור.
לא פקטור, זה אין פה בכלל מה להשוות. תשמע, זה תהיה אחת הסנסציות הגדולות, כמו שחיפה הפסידה בריינה, אם היא תפסיד היום, לא רואה את זה קורה. לא רואה
כמו שחיפה הפסידה לפני 20 שנה לקריית גת.
בדיוק, בבית אז 4-0, אבל הם זכו
באליפות. אבל הם זכו באליפות.
בדיוק, אני רואה...
אותה קריית גת של מיקי זוהר, רק מהכדורגל.
אני רואה...
גרי לנדאו היה מאמן אז.
בדיוק, אני רואה 2, אבל לא רוצה להגיד לך קל, לא קל. 2.
טוב, ביטול תורה, בקיצור.
לטעמי כן, יש מכבי חיפה גדולה, גם בהרכב חסר
מאוד. מאוד חסר, כן.
על נס ציונה, בעצימות, במה שיכולה להביא מהספסל, זו דעתי.
אוקיי, אז אנחנו פה תמימי דעים, נעבור לליגה ספרדית, סביליה מול חטאפי, שימו לב לסביליה, בדרך כלל אפשר להגיד חברת קבע בצמרת הספרדית, מקום 19, מתחת לקו האדום.
שזה החליף המאמן.
כן, 12 נקודות, נמצאת בתקופה רעה במיוחד, חטאפי מקום 13 עם 17 נקודות, בוא ניתן את היחסים, סביליה פיבוריטית, פה כנראה זה כן בגלל הביתיות, ניצחון ביתי של סביליה 1.55, תיקו 3.15 וניצחון חוץ של חטאפה 4.65 פרימו.
אני אלך עם סביליה שתתושש.
בשביל חילופי המאמן.
כן, הם החליפו, אתה יודע שהמאמן שלהם עכשיו לופטגי שהוחלף,
כן.
מאמן את וולפס, אתמול היה משחק וולפס ליברפול, לא חשוב.
2-2.
2-2, ושינה את הקבוצה. אני מאמין שסביליה תצא משם, כי באמת היא חברה קבועה, חטאפה בבית, הזדמנות לנצח.
וסביליה כמובן רוצה כבר להיחלץ מתחת לקו האדום.
קודם כל שתביא איקס.
אתה אומר איקס?
קודם כל שתביא משהו,
אבל חטאפה מה זה?
בוא, אם לא עצינו נקודות מול חטאפה בבית, מול מי הם יביאו את זה? לא מול אתלטיקו ברצלונה.
אם היה ריאל מדריד
היום. הם חייבים לצאת מהתסבוכת שלהם. לא שאני כזה אוהב סביליה, כן, סתם אני מייצג את...
לא, אני חושב, אני בראש שלך
שם. אם היית יודע מה אוכלים שם.
כל מקום,
אם הייתי יודע מה אוכלים שם. סביליה יש מסעדות טובות, רוני?
היה לי ברור שנגיע לזה.
לא, במדריד אבל היה 10 הכל.
יש גם שחקן שנקרא קצב מסיביליה, נכון?
כן.
אבל לא בזכות כישורה ובשר.
היחיד שאין לשבור את הרגל למרדונה.
כן. אוקיי, אז אתה הולך על טקו.
אני הולך על איקס.
איקס. אני מסכים איתך, ונסיים עם משחק כדורסל, מכבי תל אביב מול הפועל חיפה. היינו כבר בסרט הזה שבוע שעבר, משחק השלמה, אז... מכבי תל אביב גברה הביסה 80-59 את הפועל חיפה. צריך לזכור שמכבי תל אביב מגיע אחרי תבוסה כואבת 98-65 לריאל, אבל בליגה הסיפור הוא שונה, שם המשחק הוא פער והפרש. שימו לב להפרש, אם מכבי תל אביב מנצחת בדיוק ב-15 נקודות הפרש,
15?
פי 9, כן, מעל או מתחת 1.80, אני הולך פה בול על ה-15.
אני לא יודע מבחוץ, זאת אומרת, לא שמתי לב...
מבחינת מכבי תל אביב.
מבחינת...
ואני מבין שבולדווין אמור לחזור. אבל עכשיו כבר שומעים את האמור לחזור הזה כבר
תקופה. לא, הוא שיחק במדריד. יום שישי בלילה הוא שיחק במדריד.
סער לא רואה כדורסל בשישי.
שיחק, הבנתי שהוא בעיקר הסתובב על המגרש.
נכון, לא.
כמו כל הקבוצה בעצם.
אבל שוב, גם הבריאים, הוא חזר מפציעה, גם הבריאים לא
הבריקו.
לא הבריקו שם. אני חושב שבאיזשהו מקום מכבי יש לה שבוע בכלל תקופה, אתה יודע,
יש לה שבוע את פרטיזן ביום רביעי ופנתנייקוס ביום שישי,
בוא
נגיד שהם חייבים לנצח אם הם רוצים ככה לפתוח.
ודרבי ביום ראשון,
דרבי פחות חשוב כרגע.
לא, בסדר.
יום ראשון הבא? אז ארבעה משחקים בשבעה ימים? מטורף.
אז בוודאי יש מרוקחות מול הפרק
חיפה. אני מקווה בשבילם, אתה יודע, שיתנו לשחקנים.
אתה מקווה בשבילם, זאת כותרת. אתה מקווה בשביל מכבי תל אביב.
שמע, עדיף יותר לראות טרחה כמו מדריד, אתה מבין, מאשר בארץ, כי בארץ זה לא ישנה. אתה מבין?
טוב, בקיצור, מה האימור שלך?
גם אם הפרק חיפה יתנו להם 40.
דו ספר
לא יודע, משחק קודם היה יותר,
היה 21 הפרש, יפה, פרימו.
אני לוקח את כל מה שאמרתם, ארבעה משחקים בשבוע אחרי השפלה נוראית במדריד, הם רוצים לנצח, ולכן הניצחון לא יהיה כזה גדול, יהיה מתחת ל-5.
קיבלתי, תודה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אתה יודע, מיקי זוהר נשמע כאן מאוד ממלכתי,
בכניסתו לתפקיד,
תמיד ידע לדבר, אבל כאשר הוא יקבל את רווחי הטוטו, שכמו שהוא אומר, זה כ-800 מיליון שקלים, שיעלו את תקציב המשרד, והוא בטח יעלה גם את התקציב עכשיו, נדמה לי זה היה...
מה צריך לעשות עם הכסף הזה, רוני? זה רק לספורט.
רק לספורט, ברור. שהטוטו זה לספורט.
נה, זה מה שאני אומר. מה, כן. איך צריך לחלק את ה-800 מיליון?
דרך אגב, עכשיו התקלת אותי, כי אני לא יודע אם חילי, אם התרבות לוקחת מזה ביס, שכחתי לישון.
רגע, מה?
בגלל שהייתי זה.
הרווחים מהווינר יכול להיות שהולכים גם לתרבות? כאילו, מה, לא הבימה תהנה למשרד, מכסף של כדורגל?
למשרד,
כאילו,
למשרד. זה... הבימה כבר עלתה לנו... אתה הבין, הבימה כבר עלתה לנו איזה 300 מיליון בבנייה, אני לא יודע אם יצחה.
אבל אני חושב שצריך להפריד את הבימה מהספורט הישראלי.
ברור, אבל שוב, כאשר, מה שאני רוצה לומר זה שכאשר יהיה לו את הכסף,
כן.
הוא ישלוט בעניין, כי זה כסף. בעל מאה הוא בעל דעה. שלמה וייס, וואלה, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
בוא תספר לנו על מכבי חיפה לקראת נס ציונה, כמה חסרים, ויש לו מעט.
יש לא מעט חסרים, כמובן שיש את החסרים הידועים, בוא נקרא לזה ככה, שזה קורנו ומחמוד ג'אבר וצופות גירנו וג'וש כהן.
לא, לא, אבל שני, סונגרן, שני המגינים, הם המשמעותיים.
המשמעותיים, והיום גם, יש גם את שרי שלא בסגל.
זה אבופני.
אז, זה אבופני, שהם שניים מאוד מאוד משמעותיים. אז באמת מכבי חיפה חסרה, להבנתי, עדיין אין הרכב רשמי, אבל להבנתי בחר ממשיך עם מערך שלושת הבלמים, מה שאומר שחזיזה יהיה על כל קו אחד, צן מנחם על כל קו שני, אצילי מתחת לחלוצים ופיירו ודין דוד. אבל
בוא בהחלט... נאמר אבל שהנחת העבודה בחיפה זה לא לחדש את המאבק על האליפות ולצמצם את הפער, אתה יודע, לשלוש נקודות,
ולפסד בנסציונות. מכבי חיפה רוצה חד משמעית להגיע למשחק מול מכבי תל אביב עם שש נקודות.
יפה.
לפחות. זה המטרה.
אבל הגיע, כדי... אבל הגיע שלמה, אנחנו, יש לנו עוד שני משחקים, עד המשחק עם מכבי, אבל דווקא בתקופה הזאת, בתווך, בין הקיץ לחורף, הם חצי הרכב פצוע. תשמע, נראה לי משהו שם בקבוצה לא בסדר, זה קשה להבין כל כך הרבה שחקנים פצועים, ואנחנו עוד גם לא יודעים מה יש לשרי. שרי, קיבלנו הודעה לקונית.
שרי, טוב, בוואלה כתבנו מה יש לו, שרי מתיחה באמסטרינג, יש לו מתיחה באחורי, וכן, יש לא מעט פציעות, צריך להגיד את האמת שרוב הפציעות הן פציעות ראשונות, עוד לפני היציאה לפגרה. גם סונגרן, גם ג'וש כהן, זה פציעות שלפני היציאה לפגרה, אבל אין ספק שמכבי חיפה חסרה מאוד.
כן, חסרה, אבל יש כבר הרכב שאתה יודע עליו? כי אני לא קיבלתי עוד...
לא, אין הרכב רשמי, עוד פעם, מה שאמרתי, מה שאני יודע, זה יש שלושה בלמים, כשהצילי מתחת לחלוצים, דין דוד ופיירו, חלוצים וחזיזה על כל
האגפיים. הבנתי. שלמה, המון תודה.
תודה.
נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט, הלאה, ערב טוב.
אופ.
צנצי, נפל. ראית אתמול את המשחק של מכבי תל אביב מול אשדוד, תחת קרנקה?
טוב, גם אם הוא היה במקרה מפסיד, לא הייתי אומר שההפסד בגללו, אין פה מאמן שבא לשני אימונים ומשנה, אז ראית, זה בדיוק אותה שיטה, אז בוא נשאל את צנצי, מה הוא יודע? נעלת
הציפר, שומע אותנו?
כן, כן, שומע.
לכיפק. אז איך אתה מנתח באמת את מה שראית אתמול ממכבי תל אביב מול אשדוד, שבוא נאמר, לא השכילה אפילו לשמש יריבה?
כן, אני שם רגע את אשדוד בצד, כי באמת אחת הקבוצות הלא מאומנות וחלשות היום בליגה, אבל מכבי תל אביב, קודם כל, לא היה הרבה זמן, היה בסך הכל שני אימונים לקרנקה, והוא עושה נכון כשהוא החליט... לפתוח בעצם עם אותו מערך של איביץ, זאת אומרת שלושה בלמים. הייתה לו, היו לו התייעצויות עם ברק יצחקי בעיקר, וגם עם יוחנן טוריחו שמכיר את המטריה פלוס מינוס אפו חמש שנים. וזהו, ולמשל, סתם החלטה למשל לפתוח עם דן גלזר, הייתה בגלל שדור פריץ עם ארבעה צהובים, הוא לא רוצה לשחקן אותו עם מכבי חיפה, אז הוא פתח איתו.
אבל אתה יודע... צנצי, אני חייב לומר לך, בדיוק לשנייה לפני שעלית, אמרתי לקופמן, גם אם במקרה הם היו מפסידים, וזו הייתה הפתעה גדולה, אי אפשר לקחת פה כלום מהמאמן, כי יומיים, ואין לנו ספק שהוא דיבר עם ברק יצחקי. אבל אני שואל אותך, ממה שאתה יודע, בעוד שמונה ימים יש להם משחק אחד לפני מכבי חיפה, זה בית"ר ירושלים בטדי, זה יכול להיות מוקש גדול. האם עד אז, שיש לו עד אז שבעה שמונה אימונים, נקבל משהו אחר מבחינת שחקנים, מבחינת שיטה חדשה?
הוא אמר, אני יכול לחבר שהוא אמר אתמול מסיבת העיתונאים, הוא אמר שחד משמעית שכן, הוא אמר שהוא ראה הרבה נקודות חולשה במכבי תל אביב, הוא מאמן מאוד כנה, והיה כיף לשמוע אותו במסיבת העיתונאים. הוא אומר, שלושה דברים שהוא יוכל לעשות במכבי תל אביב. קודם כל, אתה יודע, כמי שגדל בריאל מדריד וגם היה עוזר מאמן בריאל מדריד, הוא אומר, הקבוצות שלי הולכות ללחוץ קדימה, אין דבר כזה שאנחנו מחכים לקבוצה. זאת אומרת, בניגוד לאיביץ', היא הולך להיות תחת גבוה של מכבי תל אביב. זה אחד, שתיים, הוא מדבר על הגנה קומפקטית. זאת אומרת, אני לא בטוח שכבר בשבוע הבא נגד ביתר, או נגד חיפה, הם יצחקו עם שני בלמים, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה יגיע למקום הזה. והדבר שלישי, הוא אומר, אני מחפש יותר שחקנים טכניים, יותר שחקנים עם כדור, שעשו יותר דברים עם הכדור. אל תשכח שאוסקר גלוך אתמול...
נו, אז זהו. אתה אמרת משהו וזה היפוכו, למה? אם הוא מחפש שחקנים שיודעים לשחק עם הכדור, אז אם אוסקר בבית לא יכול לשחק, אז היה לו עוד פרפה והוא לא נתן לו.
נכון, הוא נתן לגולסה, שלפרק בתפקיד, גם קניקובסקי היה שם. אני לא יודע, משהו עם פרפט, אורם, בסופו של דבר, הייתה לו את אפשרות הבחירה פה לקרנקה, ובהמשך לאיביץ', הוא ראה את המשחקים האחרונים, לפני שהוא הגיע למכבי, הוא ראה משחקים מלאים של מכבי תל אביב, הוא ראה את הכל ובחר לא לפתוח עם פרפט. זאת אומרת, יכול להיות שגם הוא רואה דברים שעדיין לא, הוא חושב שפרפט לא מספיק טוב להיות בהם, אבל מעניין יהיה לראות בסופו של דבר, כי ברגע שהוא יפתח עם המערך הזה שהוא הוא מאוד מאמין בשחקן ה-10, וה-10 שלו הולך להיות באופן טבעי
אוסקר גלוך. הטעות הכי גדולה של גויגון הייתה להאריך חוזה.
נכון. באשר, אבל לא הייתה לו ברירה.
למה לא?
מה, ואיזה קבוצה הייתה לוקחת אותו? היה צריך ללכת לקבוצה אחרת.
נו, בסדר.
אם אין לך חוזה.
היה נגמר.
לא, אבל הוא רצה להתקדם או לאירופה, ואז באה מכבי תל אביב.
אבל היה נגמר החוזה עוד חצי שנה, עוד שנה, והולכים מתקדמים. כי פה לא סופרים אותו.
צנצי, אם אתה מזכיר את נתני, אני אומר לך, זה המכה הכי גדולה של הקבוצה השנה, עם כל החולשה של האחרים.
הוא לא היה משתחרר בשלך לנתני, הוא היה משתחרר בשלך לאירופה.
זה מה שאני אומר.
אני לא יודע כמה ביקוש גדול עלו באירופה.
יש הבדל אם אתה שחקן חופשי, רבותיי, אם אתה שחקן חופשי ולא משלמים עליך.
אתה מדבר עוד חצי שנה, אם הוא נשאר שחקן חופשי.
כן, 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 אם הוא נשאר, אם הוא משתחרר, אז יש...
הוא היה מקריב את העונה הזו עוד יותר.
גם ככה הוא מוקרב ומקריב.
נכון, הוא מוקרב מטעמים מקצועיים של מאמנים כאלו אחרים.
בסדר, מה זה משנה? בשורה התחתונה, הקטע של הערכת חוזה לא שירת אותו.
צנצי, יש לנו עכשיו שני משחקים שאם מכבי רוצה להישאר בתמונת האליפות, היא חייבת לנצח את שניהם, ביתר בטדי וחיפה בבלומפילד, של לצמצם את הפער בשביל לזכות באליפות. והאם אתה יודע, אם מכבי תל אביב, קרנקה, דיברנו לפני כן איביץ', איביץ' כעס, לא כעס, יש שחקנים ברשימה שהולכים להביא אותם שישפרו את הסגל של מכבי?
קרנקה אומר כזה דבר, יש את ברק יצחקי, אני, זה לא פייר מבחינתי לבוא ולדבר, אני אפשר כל 3-4 ימים פה, יש פה מועדון שכבר יודע בדיוק מה הוא רוצה, והוא מתחבר, זאת אומרת, אין לו זה בקשות אחרות, כולם יודעים שהוא צריך כנף, כי הוא מדבר גם על לחץ קדימה, כרגע אין לך מקום ללחץ קדימה עם מכבי הזו, הוא מחפש כנף, הוא מחפש מגן ימני, והוא מחפש אולי גם עוד תוספת לחלוץ. אז אני חושב שהוא אומר ברק, אני סומך על ברק יצחקי ב-100% על העבודה שלו, הוא יביא לי את מה שצריך. אין לו עוד פעם, זה לא שעכשיו הוא בא ואומר, אתם יודעים מה, אז הוא, אני רוצה בסוף 6, אני רוצה בסוף עוד בלם. הוא יודע פלוס מינוס שאלה הצרכים של המועדון, הוא מתחבר לצרכים האלו, השאלה אם ברק יצחקי יביא, הוא אומר, אני סומך על ברק יצחקי ב-100%.
אתה יודע מה היה להם? אתה יודע מה קרה להם?
בוא נתקדם.
דוד זאדה נפצע, ואף אחד לא יודע כמה זמן, זה יכול לקחת זמן.
לא, אבל ברוך השם, אני יכול לך ברוך השם, כי אני עברתי זה מקרוב, ברוך השם אין לו קרע ברצועה, זה הכי חשוב.
אבל גם מתיחה זה עניין של כמה שבועות.
נכון, יש להם רופא תותח, זה דרור לינדנר, בוא נגיד שזה לא...
צמצי.
העניין הוא שרוי רביבו הושאל, הפועל ירושלים.
זה מה שאני אומר, איך שהם השתחררו, רביבו הושאל.
לפני שאנחנו עוברים למשחק של באר שבע הפועל תל אביב, דבר איתי על נס ציונה, בתור תושב הכפר, כפר העירה, אני יודע, על מות שתמיר בעצם, מה אני מדבר?
מה,
אנחנו
עיר מזמן, אנחנו 50 אלף.
נכון, נכון, נכון.
פעם היית אומר עליהם שהם רחוב בין ראשון לרחובות, זה כבר משהו רציני נהיה.
הם בנויים לרוחב, לא לאורך.
אבל הוא פשוט תופח יותר, גדל.
כן. בוא תגיד לנו משהו על הקבוצה לקראת מכבי חיפה.
שמע, קודם כל זה הופעת בכורה של שלומי דורה. זה אימור גדול של נס ציונה, ולו בכדי, לא בגלל שיחה שדורה לא אימן בשבע שנים האחרונות בליגת העל, והוא מקבל את הצ'אנס מנס ציונה. אני, אורך האמיתי, אני אוהב את האימורים האלה, ודיברתי עם פרימו לפני כמה ימים, עדיף מאשר כל הלופ הקבוע הזה.
לא, נהיה לנו, נהיה לנו.
המינרים, הנוסי הוויטנים, וכל החבר'ה האלה, שעוד פעם, כבודם במקומה מונח כמובן, אבל בוא,
אתה יודע מה צנצי? אתה יודע מה צנצי? כבר כל הלופ הזה של השמות שהזכרנו ודיברנו עליהם, כבר נראה לי שאם קבוצות לוקחות אותם, זה כבר לא רציני. זה... אל תפטר בשבילם, אתה מבין מה אני מתכוון? אם פיתרת, תביא פה תותח, או שתצא מהקופסה.
לא יודע תותח, אבל תנסה להביא משהו שכבר לא...
הנה הרכב של מכבי חיפה, משפטי בשער, חזיזה, בוטפסקינגה, אבדולאי סק, שון גולדברג, סן מנחם, נטע לוי, אלי מוחמד, עומר אצילי, דין דוד, פרנזי פיירו, וזה שלושה בלמים היום נגד נס ציונה.
יש גם נס ציונה? דין דוד ופיירו.
לא, נס ציונה לא קיבלנו, לא יודע למה. מכבי חיפה קיבלנו רשמי.
כן.
מה זה חשוב? זה חשוב מי ישחק היום נגד נס ציונה, זה לא השלוש נקודות.
הלאה, תן לי את מה קורה הפועל תל אביב מול באר שבע, שצריכה לחזור לעצמם אחרי ה-0-2 בחיפה.
הפועל תל אביב נמצאת בבעיה קשה, שמענו היום, הרי דראפיץ', אחת הבעיות של הפועל תל אביב זה ההתבטאויות של דראפיץ', אני לא יודעים כבר מה לעשות עם זה, הם נסים כל פעם לבוא ולהגיד לו מה, איך עושים, איך אומרים וכאלה, אז פעם אחת הוא אומר, אני כל כך אוהב פה את השחקנים, אני רוצה להחליף אף אחד, והיום הוא אומר, אני רוצה להביא שחקנים, ואני לא יכול להביא שחקנים.
וואי ואבוי, זה מכה למועדון להגיד דבר כזה.
בדיוק. אז קודם כל, המכה, אחת המכות שלהם זה איש המלאיות, שהוא לא משחק, והוא משמעותי מאוד. מצד שני, קייס גנים חזר ואושבולד, זה שניים שהם בסדר, אחד עם השני ביחד. בוא נגיד ככה, הפועל תל אביב מועמדת לירידת ליגה. אני חושב ש...
צנצי, עם עוד 6 קבוצות, צנצי, עם עוד 6 קבוצות.
אבל היא בעיקר.
צנצי, תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם סלה מרגי, אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
ריאל מדריד מפסידה לויה ריאל. בוא נתחיל עם זה.
כן, משחק הכי טוב של ויה ריאל מאז שהגיע קיקי סטיין, המאמן לשעבר של ברסה, כבר שהיה כבר, אתה יודע, כבר בגמלאים, הגיע, ובמשחק טוב, ריאל מדריד גם משחק לא כל כך טוב, ריאל מדריד, פעם ראשונה, אתה יודע, פעם ראשונה ב-121 שנה, שהרכב בלי ספרדים, כולם זרים, ובסוף רמדד הפסידה בגלל גם פנדלים, כאילו פנדל כל אחד שקצת מוזר הפנדלים שניהם, אבל זה התקופה של ור, וריאל עכשיו מקום ראשון עדיין, אבל עוד שעתיים ברסה אתלטיקו, וברסה יכולה כמובן להיות מקום ראשון.
לא, אבל אתה רואה אותם מנצחים שם?
באתלטיקו מדריד זה המוקש הכי גדול של ברסה כל השנים.
כן, כן, בטח. זה ברסה במטרופוליטנו. אתלטיקו כבר היום ב-27 נקודות, יחסית יותר טוב ממה שהיה לפני חודש, אבל עדיין רחוק מריאל וברסה. ואני מסכים איתך, ברסה לא רק שהיא משחקת בזמן האחרון לא טוב, אלא גם תמיד תמיד, אפילו בתקופות הטובות של מסי, במדריד, נגד אתלטיקו, נגד הקבוצה של סימאונה, קבוצה מאוד מאוד הגנתי, מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לגבור על הגנה של סימאונה, וברסה בדרך כלל מתקשה מאוד לנצח שמה.
על הכיפק, צהל, המון תודה, תבלה.
טוב, ביי ביי.
אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות, ונבוא.
אתם מאזינים ל... ספורט, עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו, דקה 32, עשיתי ביתרון 2-0 על צ'לסי, שידור ישיר בספורט אחת, דקה 33 כבר, נפתח המשחק בין ריינה להפועל קריית שמונה, תיקו 0 בינתיים, אנחנו עכשיו עם שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. אוקיי, בוא'נה, מה אתה מצפה מהמשחק הזה בין ריינה לקש?
אני, יש לי...
חזר שרון, חזר. שרון ניסים, שומע אותנו?
שלום, שלום חברי, ערב טוב.
אהלן. אתה משדר את המשחק בין מכבי חיפה לנס ציונה, שידור ישיר בספורט 4, החל מהשעה 8.
נכון. יחד עם גילי
ורמוט. יחד עם גילי ורמוט, תגיד לגילי ורמוט ש... מה שעושה פול רמת גן, זה לא הזמן, אבל אני מאוד כועס ומאוכזב.
אני מיד אעביר לו את המסרים האלה, הוא לא רחוק ממני.
כן, בוא נדבר על המשחק, עדיפות בולטת למכבי חיפה.
כן, לא משנה באיזה הרכב, לא משנה באיזה מערך, לא משנה באיזה שעה, מכבי חיפה פייבוריטית מובהקת, מוחלטת, כל תוצאה פרט לניצחון של מכבי חיפה, תהיה הפתעה גדולה מאוד הערב הזה. אולי בגלל זה מרשה לעצמו גם ברק בחר לוותר על שרי.
מה זה לוותר? אנחנו יודעים שיש לו מתיחה בשריר.
אם היה היום משחק נגד מכבי תל אביב,
הוא לא משחק עם מתיחה בשריר.
אבל הידיעה הזו על המתיחה בשריר יצא לפני איזה שעתיים בערך, משהו כזה.
כמה שעות, כן.
ולא שמענו על הדיווח הזה שיש לו איזושהי בעיה בשבוע האחרון, מאז המשחק האחרון. אז אתה יודע, זה בסדר גמור, אגב, זה בסדר גמור שמכבי חיפה בוחרת במודע לתת לשחקן שלה לנוח. אתמול ראינו את דור פרץ לא משותף במכבי תל אביב מהחשש לכרטיס צהוב חמישי ולא ישחק נגד מכבי חיפה, אז זה בסדר גמור שמכבי חיפה מחליטה לא לשתף את שרי, וזה לגיטימי, זה החלטות מקצועיות של ברק במהלך עונה. באמת יש להרכב חסר היום, גם שני המגינים הזרים שלה לא משחקים היום, גם אבו פני היום חסר ומוצהב, נטע לוי עדיין כאן, כך שהוא זה שאמור להיות היום בהרכב. זאת אומרת שהספסל של מכבי חיפה היום יהיה קצת יותר דליל מהרגיל, ונס ציונה יחד עם שלומי דורה שחוזר לבמה המרכזית, כמו שנהוג לומר, לליגת העל אחרי כמעט 6 שנים של היעדרות, והוא ינסה להפתיע, ינסה להדהים, באמת להדהים.
אתה לא רואה מאמן חדש, מה שתמיד היינו אומרים, מאמן חדש, משחק ראשון לא מפסיד, אתה לא רואה את זה היום?
תראה, הסיכויים מאוד קטנים, אבל אני רק רוצה להזכיר לך, אתה זוכר מה עשתה נס ציונה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד?
כן.
אתה זוכר מה היא עשתה נגד הפועל באר שבע בטרנר?
אני זוכר גם מה ריינה עשתה בבית למכבי חיפה.
לא, אבל אם אני מדבר ספציפית על נס ציונה, היא עשתה תיקו נגד מכבי תל אביב בחוץ, היא עשתה תיקו נגד הפועל באר שבע בחוץ. כך שאתה יודע, הסיכויים הם קטנים, אבל לא הייתי מבטל את זה לגמרי. גם לנוכח העובדה שהספסל של מכבי חיפה יהיה קצת יותר דליל היום, אבל עדיין, אתה יודע, אתה מסתכל על הרכב, אם זה דין דוד, אם זה פיירו, אם זה עומר אצילי, אם זה כנראה חזיזה שיפתח היום.
פותח. מגן ימני.
אז חזיזה מגן ימני?
כן, הוא משחק היום עם 3 בלמים, אז הוא וסן מנחם על הקווים.
אבל מגן שמאלי חזיזה, אולי
לא, 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 ימני, סן מנחם,
סן מנחם בשמאל.
בשמאל, שלושה קשרים.
אז איפה משחק הצילי?
הצילי משחק בקישור עם נטה לוי ואלי מוחמד, ושני חלוצים, פיירו ודין דוד.
הבנתי. אוקיי, מעניין, כי חזיזה הוא, אתה יודע, הוא אמנם ימני ברגל, אבל הוא בדרך כלל משחק בכנף שמאל. כן. אז יהיה מעניין לראות את זה. נס ציונה מגיעה עם הרכב, מה שנקרא, החזק שלה. הבלם אקה חזר מפציעה כבר בשבוע שעבר, והוא יהיה היום כשיר. גם סטויאנוב נמצא, וגם כל השחקנים הצנועים של נס ציונה, ויהיה מעניין לראות באמת איך מכבי חיפה מתגברת על העניין המנטלי, כי אני מזכיר לכם גם בסיבוב הקודם, אחרי הניצחונות על הפועל באר שבע ועל מכבי חיפה, באה איזושהי נפילה קצת מנטלית, במשחקים קצת יותר קלים, נראה איך היא תתמודד עם זה היום.
תביא לנו גולים.
נדמה לי שזה יקרה.
כן, שרון תבלו.
ביי.
תודה חברים, כל טוב.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
קודם כל בואו ניפרד מביאלי, הלך לעולמו בגיל 58 בסוף השבוע. יובנטוס כבר דאגה לערוך לו סוג של טקס, אבל אני מי שהעיקר יהיה מחר.
כן, ביאלי חלוץ עצום, צריך להגיד, דיברו על יובנטוס ודיברו על שהוא היה את האלוף אירופה ודיברו על צ'לסי שהוא שיחק בשירותה וגם ימן אותה, אבל סמפדוריה זה השמונה השנים שלו בסמפדוריה ביחד עם מנצ'יני החבר הטוב שהוא היה עוזר מאמן שלו בנבחרת איטליה, שני השחקנים האלה ביחד עם לומברדו ווירקבוד ואחרים הפכו את סמפדוריה קבוצה קטנה יחסית מגנוע לכוח נהדר, כולל שחייה באליפות איטליה, כולל הגעה לגמר, עוד לא ליגת האלופות, גמר גביע האלופות נגד ברצלונה בוומבלי.
עוזי, רק שנייה, 3-0.
עוזי, איזה בית ספר לכדורגל עושה סיטי לצ'לסי?
תכף נדבר על זה, אבל 3-0 לטובת מאזיננו, המשך.
וזה בהרכב חסר. באמת, חלוץ מספר 9 אגדי, שיחק כמובן גם בשני מונדיאלים, ביורו, החיבור שלו עם מנצ'יני היה מרגש, ונמשך לאורך כל החיים, הוא חזר, הוא הביא אותו להיות עוזר המאמן שלו, צריך להגיד שביאלי גדל, להבדיל מהרבה מאוד כדורגלנים שגדלים בוא נגיד ברקע צנוע ומעמד בינוני נמוך, ויאלי גדל בין למיליונרים, אבא שלו מספרים שהוא גדל בטירה של 60 חדרים ומה שהוא אהב לעשות זה שחק כדורגל, זאת אומרת בחור מאוד אינטליגנטי שגם למד וכולי והיה אהוב.
זהו, אני רוצה לשאול אותך על האהוב. אתה יודע, עוזי, שחקן גדול, הוא היה נבחרת איטליה, הזכרת, ובאיטליה יש את העניין הזה של שחקנים אהובים, זאת אומרת, בפנים יש את דל פיירו וטוטי למשל. אז אני שואל אותך אם הוא גם שם מבחינת האהוב באיטליה.
תראה, הוא לגמרי ברמה של דל פיירו, חוצה גם בנבחרת, גם בגלל האופי שלו, גם בגלל ויאלי זה היה מסוג השחקנים שגם אם הוא שחק נגד הקבוצה שלך לא יכולת לא לאהוב, לא רצית שהוא הצליח אם הוא שחק נגד הקבוצה שלך, אבל לא יכולת לא לאהוב אותו, והוא היה אהוד, אתה יודע, על ידי השחקנים. תראה, הוא הבן אדם לא האחרון, אבל להיות מאמן שחקן בצ'לסי, בקבוצת פרמייר ליג, זה דבר שהיום אנחנו כבר לא רואים.
ולהגיע איתה להישגים.
ולהגיע איתה להישגים. הוא לקח שלושה גביעים בעצם, עם צ'לסי, תוך שנה ומשהו. צריך להיות עם אופי מאוד מיוחד, ולא לחינם, באמת, כל הקבוצות שהוא שחק בהם, אבל הרבה מאוד קבוצות איטלקיות, וקבוצות באירופה, אלו הספדים ונפרדו ממנו. ואגב, אם מדברים על מוות של חלוץ גדול, ממש היום הלך לעולמו בברזיל רוברטו דינמיט, בן 68 מסרטן, מי שזוכר, גם חלוץ נבחרת ברזיל, ואשקו דה גאמה, מבחינת מספרי גולים ומבחינת האהדה בברזיל, אחד החלוצים הכי גדולים שהיו. אנחנו תקופה לא טובה.
לא טובה, אבל פלא, אתה יודע, אנחנו מדברים כבר על דור שעוזב אותנו ו...
לא, אבל אתה יודע, יש הבדל בין פלא בגיל 80 ומשהו לבין ויאלי שהוא בגיל שלי.
לא, בזה אני מסכים איתך 100%, אני רק אומר ש... כאשר נפטר שחקן כמו פלא, זה חוצה יבשות וימים והכל.
זה ברור, פלא, מרדונה, קרויף, כן. זה ברור, אבל, אני אומר, אבל יש איזה, איזה דרגה אחת מתחת, אבל שחקן כמו ויאליס זה גם, זה צובט בלב של כל מי ש, 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 שראה אותו משחק, ש, ושוב, אתה לא צריך להיות עצום, אגב, יש... זה מדהים כמה אנשים בארץ, אחרי שכתבתי על ויאלי שהוא הלך לעולמו, כמה אנשים בארץ סימסו לי, דיברו איתי, ששכחו לי זה, שהם מועדים את סמפדוריה בגלל ויאלי ומנצ'יני. בגלל התקופה הזאת של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שהשתיים האלה הפכו את סמפדוריה, שבאמת קבוצה שקטנה, לקבוצה נהדרת. כן, תשמע, אתה גורם, אני חושב שזה דבר שאתה רואה אולי רק במוזיקה, חוץ מכדורגל או חוץ מספורט. איך מוות של, של, של כוכב עבר מאחד חצי עולם בצער אמיתי על, על מישהו שהיה לך לעולמו.
כן, בואו נדבר על משחקי הגביע האנגלי, סיבוב שלישי, כאן יש לנו 3-0 של עוד לא מחצית, אחרי 38 דקות, סיטי הובילה 3-0 על צ'לסי, שבאמת לא נראית במגרש. לנו רק חבל שאנחנו רואים בשני מסכים את... הגביע האנגלי, ומצד שני את ריינה נגד קאש, זה נראה כמו סלומו.
לא, אבל אתה יודע, רוני, שאנחנו מדברים בישראל הרבה על מאמנים וזה, והנה, תראה, טוחל פוטר, הביאו את המאמן של ברייטון, תשמע, צ'לסי זה לא, היא לא יכולה להיראות ככה בתור מועדון כזה עשיר באנגליה, יאוזי.
קודם כל, אתה צודק, בית, גם סיטי וגם צ'לסי עלו פה ברכבים חסרים, קצת לא סופרים את הגביע האנגלי, זה קצת עצוב, אבל הגביע האנגלי מאבד ממעמדו, כי מסתכלים על הליגה, סיטי כמובן מנסה לרדוף אחרי ארסנל בליגה, צ'לסי במקום לא טוב, והרבה יותר חשוב לה לגמור את העונה הזאת בתוך הארבע הראשונות ולהגיע לצ'מפיונס ליג, אבל אתה צודק, שמה, סיטי גם הפסידה ביום חמישי בליגה, בבית ל... סליחה, צ'לסי הפסידה לסיטי בבית ביום חמישי בליגה, הודחה על ידי גם בגביע הליגה, צ'לסי לא נראה טוב, מצד שני היא עושה רכש, היא הביאה עכשיו את הברזילאי סנטוס מוושקו בן 18, הביאה את פופנה ממולדה, מדברים על, על עוד שחקנים ש, שיגיעו אליה,
אבל בולי הבעלים האמריקאי הבטיח להשקיע, אבל לא כל אחד זה הולנד שמשתלב.
לא, בוודאי, בוודאי, גם
אתה משתלבו וידעו,
גם אתה דיברת פרימו על מאמן, גם לא כל מאמן שמצליח בקבוצה בינונית יכול להצליח בקבוצה
גדולה. כן, רצו להביא את פוטר מברייטון.
הוא עשה עבודה מאוד מאוד יפה בברייטון,
אבל ברייטון זה לא,
הוא מביא כדורגל, אבל לא כל אחד, זה בדיוק העניין, לא כל אחד שמצליח בקבוצה בינונית יכול להצליח בקבוצה גדולה. אגב, גם בברייטון בסופו של דבר לא היה לחץ, זאת אומרת, ברייטון, בצ'לסי יש לחץ עצום, זה גם חלק מהעניין, שאתה מגיע לקבוצה גדולה באמת, אתה צריך לעמוד תחת מחבש לחצים, שבן אדם כמו גראם פוטר, ששוב, שהוא מאמן כדורגל מצוין, לא רגיל לעבוד בלחצים האלה, וזה גם חלק מהעניין.
אגב, גם בישראל, אוזי, גם בישראל, אני לא רואה קבוצות כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע, זה שלושת המועדונים שבגדול הם בכדורגל הישראלי, עם מאמן עוזב, לא חשוב מאיזה סיבה, מביאים מאמן בינוני מקריית שמונה או נס ציונה, זה לא קורה גם בישראל, באנגליה זה קרה וזה לא מצליח.
תשמע, זה קרה בעבר גם בישראל, אבל אני מבין מה שאתה אומר, זה שוב, בשביל להצליח בקבוצה גדולה אתה צריך יותר דברים מאשר רק להיות איש כדורגל מצוין, כי להבין בכדורגל ולהבין את המשחק, יש לא מעט מאמנים, יש פה עניין של לחצים, של לדעת לדבר עם שחקנים, של לדעת להיות מול הנהלה, ושל
חדר הלבשה עם 20 כוכבים
ולעמוד בציפיות, כי אם אתה מפסיד בברייטון שני משחקים לא קרה שום דבר, אם אתה מפסיד בצ'לסי משחק וחצי, כל התקשורת וכל העולם עליך.
כן,
יפה, אוזי, המון המון תודה.
להתראות.
כן, אנחנו בינתיים רואים שזה לא נגמר מה שצ'לסי עושה לעצמה.
כמעט 4-0. אבל אתה יודע, רוני, אנחנו רואים במקביל את ריינה נקירת כשמונה, ו... תשמע, זה הכדורגל שלנו, אנחנו אוהבים אותו, אבל שני מסכים צמודים, חוץ מהירוק והכדור, אתה יודע, זה לא דומה, אתה יודע, זה מבאס להלאה, חבל שאנחנו לא יושבים היום בלונדון ועושים תוכנית כזאת.
טוב, זה מה שנגזר עלינו, אתה גירשת מכאן את הבריטים, אז אנחנו רואים
אני חושב תמונה. שראיתי את כל התוכניות האחרונות של ערוץ אחד על הבריטים, הבריטים יצא מצוין שהם
גירשנו אותם מאוחר מדי, וגם תלינו לא מספיק. אבל בכל מקרה אני לא רואה שהמשחק הזה בין קאש וריין
לא מתרומם.
לשלב, אנחנו דקה 18 כרגע.
לא מתרומם, אבל
0-0.
אחת הקבוצות נצח פה 1-0, אתה יודע.
אני לא יודע. אתה אומר לי, אתה יודע, או אולי אם אני אראה פה רגע, גול, אז רגע. אני יותר משוכנע.
הנה, כמעט 1-0 לקריית שמונה.
לא, זה הכל, אתה יודע, זה הכל בכאילו. זה הכל באמת בכאילו. אתה יודע, ריין לזכותה יש לה בעלים, אתה יודע, שמשקיע כל מה שצריך, עכשיו אני רואה שהוא הולך
בסול.
כן, סייד בסול, הולך לשלוח את חלילה לסכנין.
כן, מוכזבים ממנו רוצה. מאוד, הביאו כן. אותו ממכבי תל אביב. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, הם כבר החליפו מאמן. אדם עדיה פתח את העונה, ופתח את העונה לא טוב לדעת בסול, עזב, כן. חתם באום אל-פחם, ואני קורא השבוע את כל האנשים שמסקרים את ריינה, שאומרים שאם היום הוא מפסיד לקריית שמונה, הוא עושה עוד חילוף מאמנים.
כן, אבל
שמימר,
מה?
שמימר... הרגע דיברנו על זה, לוזי. כן. זה אחד מחליף את השני, זה
אבל
לא...
אבל אין, מה יש להחליף?
לא יודע, מה יביא...
אני לא רואה את מרקו בלבול הולך לראי.
אז יביא את סילבס, אבל אתה מבין, זה הגלגל שלנו, זה הגלגל, שזה לא משפר. זה לא משפר.
הם הופכים את הקטע של מאמן, כל בעלי הקבוצות, לבובל חוץ. זה מין נעשה כדי, הוא בא פה, יעשה פה שם מחזורים, פטר אותו, ניתן לו כסף חודשיים על זה, והוא ילך מקום אחר. זה לא לעניין.
לא לעניין.
עכשיו, זה מקרין על הכל. טוב, מחצית במשחק בין סיטי לצ'לסי, שרון דוידוביץ, ספורט אחד, משדר את המשחק. אהלן, ערב טוב.
אהלן, חבר'ה, ערב טוב.
איזה בית ספר.
אתה רואה פה בית ספר לכדורגל.
תקשיב, באמת, אני ואבי נימני פה משדרים את המשחק, מתמוגגים. אז נכון שהרבה יותר כיף לשדר משחק שהוא שוויוני ושערים ודרמה, אבל מה שסיטי עשתה פה לצ'לסי, שוב, לא לגבי אנגליה, זה לא קבוצה מליגה שלישית או רביעית. מה שעשתה פה לצ'לסי זה מופת. אני לא יודע אם מאזינים לנו מאמנים של קבוצות נוער או מה, זה באמת מחצית לקחת, ופשוט להקליט אותו, ופשוט לראות.
יש בעיה שמה שעושה פאפ בסיטי, אתה לא יכול להעביר את זה לאף מקום, שרון, זה בעיה.
אבל אתה יכול ללמוד למשל איך לנסות לעשות לחץ, כמו שראינו במחצית הראשונה, מצבים שיש ארבעה שחקנים של מנצ'סטר סיטי, עושים לחץ בתוך הרחבה של צ'לסי. והיציאות אחרי שאתה חוטף את הכדור, באמת אני זה מי שאוהב כדורגל, אז חובה פשוט לראות סיטי. אני יודע שאין לה הרבה חיבה בגלל פאפ ובגלל הכסף והכל, אבל זה פשוט כדורגל מושלם.
רגע, גם בצ'לסי זה לא קבוצה ענייה שחיים בגמחים.
נכון, אבל היא בבעיה, היא בבעיה גדולה. תשמע, גרם פוטר, אפרופו גבי האנגלי וסינדרלות, גרם פוטר, המנג'ר שלה כרגע, הוא סיפור סינדרלה מטורף. זה בן אדם שאימן בקולג' במכללות באנגליה, ובליגה רביעית בשוודיה, והיום הוא המאמן של צ'לסי. התחיל עם ארבעה ניצחונות רצופים, אבל המצב על הפנים.
כן, ודיברנו על זה שטוחל פוטר, אז רצו ישר להחתים אותו, כאילו הביאו לפה מי יודע מה.
תראה, הוא היה מאמן אנגלי, המאמן האנגלי אולי הכי מחוזר חוץ מאדי האו. אני לא יודע, יש בעלים חדשים לצ'לסי, חבורה של חבר'ה אמריקאים, שעדיין לומדים. אני חושב שהם עוד לא מבינים את זה, אבל צ'לסי היא בנויה מאוד מאוד בברדק. זאת אומרת, אין שם חלוץ, אין חלוץ. כבר איזה שנה וחצי אין חלוץ. הביאו משום מה את אובמיאנג שהוא כבר לא מתפקד. נראים רע, רע מאוד. אני, לצערי, למרות חיבתי הגדולה לפוטר, אני לא רואה את זה ממשיך עוד הרבה זמן.
אתה יודע, וחייבים בנקודה הזאת לדבר איתך, שאנחנו נהנים מכל
מסיק. מה זאת אומרת לא ישאל הרבה זמן? מה, ישלמו לתוכל? לא היה מאמן זול, משלמים לו עדיין.
לא, אבל זה, בוא נה, אמריקאים...
לא, זה
גם... הם מיליארדרים, בוא נה.
תשמע, אמריקאים יש שם מיליארדרים, אבל דבר אחד הם לא אוהבים, אתה מבין? לשלם.
תראה, אני מניח...
הם רוצים לשלם על מה שהם מביא תפוקה.
גרם פוטר שימן בברייטון ובסוונזי ובאוסטרשונד, אני מניח שהוא לא מקבל המון כסף. יותר מאיתנו, אבל לא המון.
יפה, אז הוא מקבל, אני חושב, מספיק, הוא לא מקופח בשכרו, בטח יותר מברייטון, וצריך להביא משהו למקומו.
זה לא נראה טוב כרגע, והם לא ייתנו לזה להמשיך עוד הרבה זמן, יש להם ליגת אלופות.
בעניין הזה אני רוצה רק עוד שאלה להגיד לך, לשאול אותך שאנחנו מחמיאים מאוד לסיטי, ומהצד השני אנחנו מופתעים שארסנל לפניה, אבל גם ארסנל נהדרת.
אגב, המנצחת פה, שזה תהיה סיטי כנראה, היא פוגשת בסיבוב הבא את המנצחת בין אוקספורד לארסנל.
יו, אז יש לנו סיטי ארסנל.
שרון, תודה. תהי ולשידור. תודה רבה לך. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
הפועל חיפה נהייתה פתאום קבוצת צמרת, מקום חמישי, ניצחון 3-0 על חדרה, שבוע שעבר 2-1 על סכנין, כאילו ה-1-5 מול מכבי חיפה בגביע, לא מופיע.
כן, אז אתה יודע, הפועל חיפה, סליחה, עשו ניצחון די מרשים, 3-0 על חדרה. לא רק זה, אתה יודע, גם הרוויחו את יוספי שהגיע בבחורה וגם כבש, קניוק שלא ראינו ממנו באמת יותר מדי עד עכשיו, וסרדל גם הם הוסיפו לחגיגה.
ושחקן נהדר אליאל פרץ, אני מאוד מחזיק ממנו.
אין ספק, גם מי שזוכר את הקדנציה הקודמת שלו, לפני שהוא יצא לחול בחדרה, היה ללא ספק באמת שחקן ענק, ובשורה התחתונה הפועל חיפה, כמו שאמרת, כבר במקום החמישי, כבר מרגישה שהיא באמת יכולה לעשות את זה, ולמוד פתיחת העונה המאכזבת והרע שלה, יכולה באמת לציין את העונה הזו בפלייאוף העליון, וזה כבר נראה ומרגיש הרבה יותר טוב, וכמובן, אם דיברנו על הדרבי שהיה רק לפני מספר ימים, הניצחון הזה לא משכח את זה באמת, כי עדיין השחקנים מבינים שדרבי זה דרבי, ולא רק שהפועל חיפה הפסידה בדרבי.
לא, העניין הוא לא הגביע, אם אף הוא מהגביע אי אפשר לתקן, אבל אתה רואה מה זה, שני ניצחונות, הם נכנסו לפלייאוף העליון. אם הם יפסידו עכשיו...
הם עדיין 5 נקודות.
זה מה שאני אומר, עכשיו אם הם יפסידו שני משחקים, אז יגידו עוד פעם, הם יידרדרו לתחתית, זה הליגה שלנו.
אני מסכים איתך, זהו, אז בליגה שלנו זה מהמקום החמישי עד המקום ה-11, יש 4 נקודות מבדילות בסך הכל, יש לך את הפועל תל אביב במקום 11 עם 16 נקודות, והפועל חיפה במקום ה-50 עם 20. אז ככה שאתה יודע, הניצחון אחד משנה באמת תמונה של מצב שלם בטבלה, אבל הפועל חיפה יודע טוב מאוד שמילת המפתח זה באמת ליצור איזשהו רצף, איזשהו המשכיות, כי אם הפועל חיפה לא תעשה את זה, היא באמת תחזור לאותו מצב שהייתה קודם לכן, והיא לא רוצה להיות במצב.
רוני, אתה זוכר את שריינת את יואב קאץ שבוע שעבר אחרי הדרבי?
כן, כן,
אני מגיע. אתה זוכר מה המשפט הראשון שהוא אמר לך? אני לא חושב שהובסנו. יפה. אז מה זה היה?
באמת, לתפיסתו, זה לא תבוסה.
די, הבנתי. 9-10,
תגיד...
בשבת רק עוד משפט, בשבת יש להם את מכבי נתניה, שבדיוק מכבי נתניה מקום עשירי, אם מכבי נתניה מנצחת היא עולה ל-50 ומכבי נתניה יורדת, שתבינו את ההבדל.
דבר איתי על סכנין, מה קורה שם? צפני, אתמול ראית אותם נגד נתניה?
מאוד מורגבים, מאוד מאכזבים, מקום תשיעי, אתה יודע, כל השינוי הזה שהיה עם חיים סילבס, קובי רפואה, אתה יודע, בשורה התחתונה, מבינים שזה באמת לא עובד כרגע. מי שמסתכל על התוצאות של סכנין ועל היכולת...
לא, הם שיחקו גם אתמול נגד 10 שחקנים שהיו שבורים נתניה, אני ראיתי את המשחק...
נכון, מדקה 50...
ולא הצליחו להגיע לאיזה מצב של 100% נגד 10.
נכון, נכון, ואם אתה רוצה באמת להוסיף עוד צרה על צרה, כמו שאומרים, אז גם פוליץ' ככל הנראה יש לו קרע, זה גם מתווסף לרשימת הפצועים המתארכת של החלק האחורי של סכנין, ומאוד באמת הקבוצה הזאת מבינים שככל הנראה השינוי הזה שעשו עם סילבס וקובי רפואה לא עבד, ואני יכול להגיד לך שהאורך רוח הזה שיש כרגע בסכנין לא יחזיק הרבה זמן.
אוקיי, אם אתה אומר, אתה גם יודע. אלבז, המון המון תודה.
תודה רבה, חבר'ה. ערב טוב, שבוע טוב.
אנחנו עכשיו...
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אז אנחנו עם גיחה על המשחקים באירופה, נתחיל במשחק המרכזי בספרד, הערב ב-10, אתלטיקו מדריד מול ברצלונה, אתלטיקו מארח, אתלטיקו לאט לאט מתוששת, מקום רביעי עם 27 נקודות, ברצלונה עם 38 נקודות, מידע מול אספניול, אבל היא רוצה לנצח על מנת לפתוח פער של 3 נקודות על פני ריאל מדריד, שהפסידה כזכור לוי הריאל, וברצלונה משחקת בלי לבנדובסקי, וגם היא בכושר רביעי, די רע אפשר לומר.
אני אומר לך, הזכרת שאתמול ריאל מדריד הפסידה.
זה לא אומר כלום דרך אגב.
לא, זהו, שאם ברצלונה מנצחים זה פער של 3 נקודות, בסך הכל. ברצלונה לא מספיק טובה, ואני אומר לך...
גם אתלטיקו לא.
לא, אבל בבית...
ברצלונה באופן מסורתי בשנים האחרונות נכשלת מול אתלטיקו.
מול אתלטיקו בחוץ, זה 60,000 איש שמחכים למשחק עם ברצלונה.
זה מגרש ביתי, לא כמו נס ציונה.
בדיוק, לתת להם... אני לא רואה את ברצלונה מנצחת שמה, ולכן אני בשביל ברצלונה אומר, וואלה, תיקו.
כן, אני חושב שהם קונים את זה. קוף?
ברצלונה.
אוקיי, אני הולך עם פרימו, רק ניתן את היחסים, והיחסים הם שקולים לחלוטין, ניצחון ביתי של אתלטיקו 2.65, תיקו 2.90, וניצחון חוץ של ברצלונה 2.20, קוף הלך עם ברצלונה, פרימו ואני הלכנו פה על תוצאת תיקו. מילאן מול רומא, עוד יופי של משחק, מילאן חייבת לנצח כדי להישאר במאבק אליפות, רומא כמובן נאבקת על כרטיס לליגת אלופות, מקום 30 מילאן עם 36 נקודות, רומא מקום 60, 30 נקודות, מבחינת היחסים, ניצחון ביתי של מילאן 1.60, תיקו 3.35, וניצחון חוץ של רומא 3.95, פרימו.
מוריני עומד על המשחקים האלה, 80 אלף איש במילאנו מחכים לו לתת לו בראש, והוא יעשה
אגב,
שם...
אגב, ראיתי עוד מעט שיש לו יום הולדת עגול, 60, שבוע כן. הבא, עוד שבועיים,
משהו אגב, כזה. אגב, אם היה מזכירים, כן. קרנקה היה עוזר שלו שהגיע לארץ, אני אומר שמוריני לא מפסיד, הוא עושה טקו בסנסירו.
הישג מבחינתו. קוף?
בטח שישראל...
מוריני דרך אגב אלוף את תוצאות תיקו, הוא אלוף בלחרב כאלה משחקים, הוא יודע להשיג את התוצאה.
הוא יודע לעמוד, כן.
אני לא יודע מבחינת...
מערכים הגנתיים
שמתחילים... לראות את זה, זה לא איכותי במיוחד.
לא איכותי, אבל זה הביא, אתה יודע, לפחות עם אינטר, תואר אירופי.
נכון, הביא לו ליגת אלופות.
כן, אז אני הולך איתו על ה-X.
אתה הולך איתו על ה-X, אני הולך פה בכל אופן על ניצחון ביתי של מילאן, ונסיים משחק מהגביע הצרפתי, ליל מול תרועה, תכף קוף יספר לנו איזה שרצים הוא היה נוהג לאכול בליל, ליל מקום שביעי, תרועה מקום 13, מבחינת היחסים, ניצחון ביתי של ליל 1.20, תיקו 3.95, וניצחון חוץ מפתיע של תרועה 6.40,
איפה זה תרועה, רוני?
איפה זה תרועה?
תן לנו הרמה.
ליל זה בדרך...
הנה, מסע עולמי, קוף.
מפריז לבלגיה, נגיד אתה נוסע לבריסל.
אוקיי, ותרועה כמה מפריז?
אני לא רוצה לספר לשר מה חל
שם. מה, אתה שם? כן. כן. לא נשארו בעלי חיים אשר ביקרת שם.
בדרך לברוש, אתה אומר?
מושימים אותך על הכחדה.
לא, בדרך לבריסל.
לבריסל, כן.
כן, לבריסל.
ותרועה זה
כן, פרוור. תרועה זה פרוורון, ואנחנו כן. נלך על ליל.
הליל.
פעם הייתה גם אלופה לפני שנתיים או שלוש.
כן, היא הייתה אלופה. כן. אני חושב שהמועדון יותר גדול ליל, מערך בבית, ייתן בראש.
אוקיי, ואני לקחתי את הסיפור המאכלים כדוגמה להמשך. אוקיי, יש סיבה למה אני שומר מסורת כנראה. שומר על הגזרה. טוב, תודה חברים.
לא תשלח.
איך תיקח?
עזרנו, נפתחה המחצה שנייה במשחק בין מנצ'סטר סיטי לצ'לסי בסיבוב השלישי בגביע, 3-0 לסיטי מהמחצית הראשונה, דקה 36 במשחק בין ריינה להפועל קריית שמונה, אין שערים. אנחנו עם ארל וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נתחיל קודם כל עם מה שהיה ביום שישי, נבצר ממך לראות, מפעתי אותך שומר מסורת, מכבי תל אביב הובסה במדריד, על ידי ריאל מדריד, ניצחון 14 ברציפות של הספרדים על מכבי בבירת ספרד, תשמע, הם באמת באו מה שנקרא בלי דופק מכבי למשחק הזה, ולא היו קיימים בו מהפתיחה.
כן, יש איזו קלישה על קבוצות שמגיעות למשחקים שאין להם מה להפסיד, כי אף אחד לא מצפה להם לנצח, שהם באות משחקות משוחרר, ויכולו, וזה נותן להם את הצ'אנס להפתיע. לפעמים זה עובד הפוך, אתה, לפעמים מחלחלת לך המחשבה הזאת שאין לך סיכוי. עכשיו, לא ראיתי את כל המשחק, אך לא השלמתי את הכל, ממה שראיתי, זה לא שמכבי תל אביב נפלה בגלל... נקודה ספציפית כזאת של מאצ'אפ כזה או אחר, הגיע לזריקות טובות, פשוט הכתיע אותם, והמשחק נגמר עוד לפני שהתחיל.
עזוב, אהלה, אני לא יודע מה זה. תקשיב טוב, זה לא אותה ליגה, זה לא כוחות...
כן, זה מה שאני אומר.
רק שנייה, אני רק אגיד לך עוד משפט. אני דיברתי עם צביק אשר ואלי סער, ושהם ניתחו את המשחק לפני, הם אמרו שמכבי באה למדריד במצב טוב, שמדריד בדיוק הפסידה באותו שבוע לברצלונה.
שזה הכי גרוע, אגב.
שראיתי את המשחק, אני אומר לך, בוגרים נגד נוער היה ריאל מדריד מכבי.
קודם כל חיסלו את לורנזו, ושהוא באמת על כמה, 9 נקודות, באמת, וגם לא מסוגל לנהל משחק ההתקפה בבעיה, ופביאן קוזר כזה וכל שאר הקוזרים, אתה יודע, באמת חיסלו אותו.
ומה שמדהים אגב, שני דברים, קודם כל ריאל שיחקה בלי גבי דק שהוא השחקן הכי חשוב שלה והכי מרכזי שלה, לפחות מבחינה התקפית. והמשחק הזה בעצם נגמר עוד לפני שהתחיל, עזוב את זה שנטרלו את לורנזו בראון, ועוד לפני שהבינו שהם הצליחו לנטרל את לורנזו בראון כבר היה garbage time, כי מול ריאל מדריד, אם אתה לא קולע מבחוץ, כשאדי טווארס מחכה לך בצבע, אם אתה לא קולע מבחוץ, אין לך מה למכור. ברגע שמכבי תל אביב החטיאה שוב ושוב, אם אני לא טועה, התפתחה את המשחק עם 0-11-3, ברגע שאתה עומד על המספרים האלה, אתה פשוט לא בכיוון. אבל אתם יודעים, בסוף זה הפסד, זה חתיכת טרחה. מה שיזכרו מהתקופה הזאת, לדעתי, זה את המחזור הכפול הקרוב, פרטיזן בלגרד ביום רביעי, ביד אליהו, פנתינייקוס באוהקה, שאם מכבי נראתה לכם שבורה, אתם לא רוצים לדמיין מה קורה לפנתינייקוס. אם מכבי תל אביב תצא עם שני ניצחונות מהמחזור הכפול, אז יגידו ריאל מדריד, טוב, משחק שהיית אמור להפסיד בכל
מקרה. אתה יודע, ארלה, אני חייב להגיד לך משהו, שראיתי גם כל מיני פרשנים וציוצים בטוויטר של אוהדי מכבי בכדורסל, זאת אומרת, הם הגיעו למצב שבסיבוב השני יותר משחקי בית, ואכן יש מצב שמכבי תל אביב תהיה בשמיניה, אבל אני אומר לך את האמת, זה לא מכבי תל אביב שאני ענקתי. מכבי תל אביב שאני ענקתי עמדה ראש בראש מול ברצלונה, ריאל, אולימפיאקו, שיחקה. זה לא המצב היום, אז אפילו אם היא תהיה בשמיניה.
כבר כמה שנים שאין שום קשר בין מכבי תל אביב.
קודם כל שתהיה בשמיניה.
כן, אבל כבר אין קשר בין מכבי תל אביב שאנחנו גדלנו עליה, לבין מכבי תל אביב של השנים האחרונות. היא לא בטופ לבל של היורוליג היום. והיא עצמה מצהירה על זה, שכשהיא בעצם אומרת את מה שקוף אמר עכשיו, שכל המטרה שלה זה להגיע לרבע הגמר, זה אומר הכל. עכשיו אני לא יודע, אני חייב להגיד לכם, בתחושה שאם אנחנו מסתכלים קצת בלונגרן על כל העונה הזו, בסופו של דבר זה לא, אם מכבי תל אביב כמובן תגיע לפלייאוף, אם היא לא תגיע זה סיפור אחר. אם היא תגיע לפלייאוף, זה לא משנה באיזה מקום היא תסיים, כמו מול איזו קבוצה היא תשחק בפלייאוף. בגלל שהכל כל כך צמוד וכל כך צפוף, ואין השנה קבוצה, תעלה איזה צסקה כזאת שאתה יודע כבר מראש יצאים ראשונה או שנייה, זה מאוד תלוי. אם מכבי תל אביב תקבל איזה בסקוניה בפלייאוף, אני יודע שאני הולך 5 צעדים קדימה, אם מכבי תל אביב תקבל איזה בסקוניה שהיא באמת הפתעה גדולה עד עכשיו, אני לא בטוח שכבר יצחוב עד הסוף, יהיה לה סיכוי לעלות, גם אם זה יהיה 1-8 ולא משנה אם זה יהיה 4-5, ואם היא תקבל פתאום איזה אנדולו 0 שפתאום תתחיל להתחבר, או ריאל מדריד, אז זה לא משנה באיזה מקום זה יגיע, היא תהיה בבעיה. וביורוליג של השנה זה מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד מהותי, העניין הזה של המאצ'אפ שבסופו של דבר אתה תקבל.
כן, בוא נדבר על מה שקורה כרגע בכפר בלום, הפועל גליל עליון ביתרון 43-26 על הפועל ירושלים, הפועל גליל עליון עם הקבוצה הכי ישראלית בליגה
17
הזאת.
17 הפרש? באיזה מצב זה?
רבע שני, אבל ירושלים זה קבוצה שיודעת לעשות הגנה, ופה אני לא רואה את אדם מול ההתלהבות של גליל, אני משוחד שם, הבן של שימה למשחק שם, לוטן, אבל הם עושים באמת מה ש... תשמע, תענוג לראות אותם, כי זה חומר שלנו.
כן, כן, זה כיף, זה כיף, זה כאילו קצת הגליל של פעם.
נכון.
גם עם העולם הזה בכפר בלום שמדהים שהם משחקים בו ליגת העל ו-2023, אבל אתה לא יכול לזה. וירושלים כנראה מוכיחה שהקלישה שאין יום חלש בהגנה היא לא נכונה. היא באמת קלישה שקצת מנותקת. לפעמים אתה בא בלי אנרגיות, לפעמים אתה בא ככה חפלט.
אבל בשביל זה הביאו מאמן קשוח, לא? לעבוד על זה.
נכון, נכון. אז אם להפועל חולון היה אתמול תירוץ שהיא באמצע סדרת פליין והראש לא פה, הוא בכלל בבוסניה, אז להפועל ירושלים אין את התירוץ הזה.
גם הפועל תל אביב אתמול, אם אני לא טועה, הייתה בשלב מסוים בהפרש גדול.
היא קרה בהפרש עצום, ברבע הראשון.
נכון.
אבל היא עשתה קאמבק, יש לה הכל, יש לה את כל מה שצריך בקבוצה. אני לא רואה את זה בירושלים, אתה יודע, עכשיו באמת הגיע נועם יעקב לקבוצה, ברור שאני לא צפם לנו כלום.
הערב עוד לא משחק.
לא, לא, ברור, אני אומר, בכל אופן מדובר בילד, שחקן נבחרת הנוער, אתה יודע, ואני לא רואה בדיוק איך בדקות של הישראלים שיש פה, והאיכות של הישראלים בקבוצה, איך זה משתלב, איך הוא יכול לתרום.
נכון, זה המשך ישיר להגישה של ירושלים כלפי הישראלים בכלל בשנים האחרונות. באיזשהו מקום, מאז שתמיר בלעת שעזב אותה לפני שנה וחצי,
כן.
אז לא באמת מצאו את התחליף של ישראלי בכיר שהוא שחקן חמישייה, ולא בגלל שהוא ישראלי, בגלל שהוא שחקן טוב. ירושלים פחות השקיעה בישראלים, ניסתה בזמנו להביא את זוסמן, עשתה כל מיני מהלכים, ובסופו של דבר שורה תחתונה, ירושלים נשענת בראש ובראשונה על הזרים שלה, והישראלים צריכים פה ושם להשלים, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אני לא, אגב, לא בטוח שבא, שתודה,
שנכנסים קדימה לכיוון הפלאפ,
לא בטוח שזה יהיה רע.
להישגים הגדולים שלה, ירושלים הגיעה עם ישראלים.
עם יותם אלפרין, עם ביור אליהו, שאני לא מדבר לך על שנות ה-90,
אתם מדברים על ישראלים, רוני? אתה יודע מאיזה ישראלי אני מחזיק וראיתי אותו שהוא תותח והוא חייב לבוא למכבי? זה הבן של דיוויד בלאט.
חס וחלילה.
הוא שחקן שחקן.
חס וחלילה.
רגע, אבל הוא בגרמניה, זה לא ליגה יותר טובה.
אז אני אומר לך עוד פעם, הוא יגיע למכבי, זה מה שנקרא לקראת פרישה.
מה?
שיבחר ליקודים אקדמיים.
תלוי מי
המאמן. שיבחר מה שנקרא
לימודים. הוא שחקן, תגיד
את זה. הוא שחקן, הוא לא MVP של היורוליג, אבל יש לו מגבלות, אוקיי? יש לו מגבלות גם של גודל.
ונותנים לו את הכדור בנבחרת ישראל כל הזמן.
אם הוא מגיע לפה, שיצטרף גם באמת ללימודים אקדמיים. ויוציא תואר, כי זה נגמר.
כן, ארלה, לא מתאים לו לבוא למכבי, ארלה?
זה נגמר.
אני באמת חושב, זה תלוי מאמן. אני חושב שאם קטש יישאר המאמן, אז החיבור בינו לבין בלאט, מימי הפועל ירושלים, וכמובן מהנבחרת,
אז מה, אז הוא יושיב? בוא ניקח את המצבת שחקנים כרגע, אז הוא יושיב את לורנצו, ואת בולדווין, ואת ג'ונדי בחוץ.
לא, זה לא אומר שתמיר בלאט צריך לשחק 35 דקות, גם באלבה ברלין הוא לא צריך 35 דקות.
כן, אבל לא רואה אותו משחק פה, אתה יודע, 10.
לא, אני לא
חושב. שם יש לו את מאודולו, אתה יודע, פה יש לו איזה 5 על הבלטה.
כן, מאודולו לא נורא. גם לורנזו בראון ווייד בולדווין לא צריכים לשחק 35 דקות, יכול להיות שתהיה רוטציה יותר בריאה, דווקא אם יהיה אחד שקטש או כל מאמן אחר, סומך עליו, ואת ה-80 דקות האלה של הגארדים יחלק בצורה קצת יותר שוויונית.
אם יהיה מאמן אחר, תלוי מי. שנה שנייה באירופה.
התקדמות עצומה.
התקדמות, ואני מקווה בשבילו שהוא יישאר באירופה וימשיך להתקדם. יש גם קבוצות, אלבה היא קבוצה נוחה, בכלל הקבוצות הגרמניות הן קבוצות נוחות. אתה יודע, האוהדים וכל זה.
מה, אתה משחק באזור הנוחות או באזור להצליח יותר?
אתה קודם כל משחק. ואם הוא יבוא לפה, הוא יפתח זיו.
אבל משם אתה מתקדר למועדונים גדולים יותר. למשל אוסקר דה סילבה שכיחב בעונה שעברה, עכשיו הוא שחקן רוטציה לגיטימי בברצלונה, וכשניקול אמירוטיץ' לא מצליח כל כך, לוקח לו זמן לחזור לכושר, אז שבוע שער שרס, עזוב את זה שהפסידו בסוף, כן? אבל שרס שם אותו כפאור פורד מוביל. זאת אומרת, נכון, אלבה זה באיזשהו מקום חוג, זה כאילו ההישגיות שם, זה תפיסה שונה ומשונה שכאילו מדברים על מועדון עם חזון ודרך, זה לא יכול לעבוד אצלנו. ראיתי את המשחק שלהם מול בסקוניה, הם הובילו בהפרש גבוה, וכאילו הייתה איזו תחושה שבסקוניה חוזרים ומובילים, ולאלבה זה לא מזיז, הם ממשיכים בדרך שלהם, ובסוף הם גם ניצחו את המשחק.
הם ניצחו, והיה אחלה משחק מתח עד השנייה האחרונה.
אבל זה ראש אחר, זה משהו שלא יכול לעבוד, לא אצלנו ולא היוונים ולא הסרבים ולא טורקים.
זה לא יכול לעבוד אצל מכבי עם רוח המועדון, שרוצים לנצח בכל אירוע, בכל משחק.
לא רק מכבי, גם לא הפועל ולא חולון וירושלים.
אתה מבין, ובסך הכל שחקן צריך לחשוב איך הוא בונה, איך הוא מנהל את הקריירה שלו.
על זה בדיוק דיברת עם מיקי זוהר לפני כמה דקות.
לא.
על השחקנים יותר מדי זרים בקבוצות.
תשמע, לא רק זה, אתה מבין, זה לא רק זה, גם האיכות שלהם. לבוא היום לקחת מקום של המאקדר הנוכחי, אני לא רואה איך הוא עושה את זה. ארלה, המון תודה.
תודה לכם, שבוע טוב.
אנחנו עכשיו עם דיווחי תנועה עם שר, אני לא רואה פה התקדמות בתוצאות, לאחר מכן פרסומות ונשות. מחצית בכפר בלום, 49 גליל עליון, 36 הפועל ירושלים, מחצית גם במשחק בין ריינה להפועל קריית שמונה ללא שוערים, דקה 63 בגבי האנגלי, סיבוב שלישי, מנצ'סטר סיטי, 3-0 על צ'לסי. עכשיו אנחנו עם ה-NBA, סורוקה מנערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב משובח, מה שלך?
בסדר, בואו באמת נראה מה קורה, אתה יודע, אני בסך הכל, אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל איתך דווקא, בלייקרס שרודר מדייק בשתי קליות עונשין, מנצחים בסקרמנטו, דרבי של קליפורניה, אפשר לקרוא לזה, 136-134, לברון עם משחק רביעי של 38 נקודות, אבל כועס מאוד בסיום, למה?
הוא כועס אחרי הסיום, לברון קודם כל לא הסתיד מאז שהוא בן 38, זה יקרה מתישהו, כן, אבל בינתיים הלייקרס
עם הקבוצה הזו בטח.
כן. הלקז בלי, תראה, עם כל הדברים הגרועים שבאמת הלקז עשו בקיץ, עשו מתחילת העונה, כרגע הם רחוקים שני משחקים בלבד מהמקום החמישי במערב, כשהם דורגים במקום ה-12. כל מרכז הטבלה שם זה בלגן אחד גדול, ורצף נצחונות אחד ואתה שוב בעניינים, וזה מה שהלקז עושים כרגע. שרודר נראה מצוין, תומאס בריינט נראה מצוין, שני שחקנים שהוחתמו בשכר מינימום, אבל לברון רוצה פשוט שיעשו כבר טרייד לחיזוק. הוא לא אומר שמות את מי הוא רוצה להעביר, והוא לא אומר את מי הוא רוצה להביא, כי אסור לו, אבל נשאר אחרי המשחק על ידי די אתלטיק, מה צריך לעשות עם בחירות הדרפט, כולם יודעים מה צריך לעשות בצורה קצת עצבנית, וכן, נשאר חודש עד הטרייד דדליין, ועדיין לא היה שום טרייד משמעותי, עם כל הכבוד לנועה וון לסן אנטוניו.
כן, אבל אני רק לא רואה שם בינתיים משהו שבא לחזק את האפס, את האפס אני אומר, את הסגל, למרות שווסטברוק ראסל, מנסה באמת להשתלב ולתרום. בינתיים לא כל כך עוזר. בוא נלך לגולדן סטייט שמפסידה בבית, קבוצה שהייתה עם 17-2, נדמה לי אם אני זוכר נכון. מפסידה לאורלנדו, כמובן ללא סטף וללא קליי. 101-115, אורלנדו, שבאמת עושה שם בית ספר.
כן, גולדן סטייט הייתה 17-2, קבוצת הבית הכי טובה בליגה, עד השבוע שעבר, ואז הם הפסידו ברצף לדטרויט ולאורלנדו, ש... בוא נגיד ככה, שתי קבוצות שלא באמת הולכות להיים על משהו, חוץ מאשר רוצות את ומבניאמה, אבל כן, פאולו בנקרו נתן שם הצגה, ואורלנדו נתחת שם פעם ראשונה מזה 10 שנים, וגולדן סטייט אומר בלי סטף וקלי, אבל אנדרו ויגינס חזר, עדיין קצת חלוד אחרי חודש בחוץ, וג'ורדן פול היה בסדר, אבל זה לא הספיק, גולדן סטייט כרגע בלי סטף עדיין לא קבוצה טובה, קבוצה של 50% ומטה, סטף אמור בתקווה לחזור אולי בסוף שבוע הזה, ועושים לאיזה מסע חוץ ומערב, ואז במזרח, אבל כרגע הם נראים מאוד
מוארים. כן. דלאס, כרגיל, עוד טריפל דאבל של דונצ'יץ', 127-117 על ניו אורלינס, שכמובן חסרה שלושה מכוכביה, זיון יעדר לתקופה, אבל לדלאס עושה את העבודה, שחקן אחד ומשתפיו.
כן, לוקה באמת מאוד משחק סולידי, 34-10-10, דלאס, אם דיברנו על מרכז הטבלה במערב, אז דלאס מתחילה לבדל את עצמה ככה ממרכז הטבלה, כבר מעדן 23-17, מקום רביעי, משחק אחד מניו אורלינס שסובלת מבעיית פציעות, גם של זיון, גם של אינגרם, שניהם לא אמורים לחזור בשבועות הקרובים, סי-ג'י וקולום קיבל מנוחה, ובלעדיהם בדלאס היה הרבה יותר קל, למי ששווה לשים לב בדלאס, הם שחררו לו מזמן את קמבה ווקר, שהגיע וטרן, נכון, כדי לפנות מקום לרוקי ג'יידן הרדי, שבשני המשחקים האחרונים קולה 30 נקודות, ב-36 דקות, ונראה שהוא מתחיל ככה להראות את הפוטנציאל הגדול שיש בו.
כן, הולכים על הצעירים, ולצערי יורים בקשישים. שיקגו, 126, יוטה 118, יוטה מתחילה קצת לג'אג'אה.
יוטה עם 6 הפסדים בשבעת המשחקים האחרונים, 5 מההפסדים האלה הוא בהפרש של 5 נקודות ומטה, כולל 3 הפסדים עושים ב-2, 3 ו-1. אז זאת קבוצה שנזכיר, בתחילת השנה אף אחד לא טיפה מהם להתמודד על פלייאוף, ציפו מהם באמת להיות מאחת מקבוצות התחתית, והם נאבקים, ולורי מרקנן היה לו משחק טוב נוסף נגד הקבוצה שבה התחיל לקריירה, אבל הפעם זה לא הספיק, וזק לוין ודמר דה רוזן עם 71 נקודות משותפות, ושיקגו מתחילה ככה להתחבר, הם היו ככה כבר על סף שבירה, ואז הם עשו את עצמם לדחות את ברוקלין, את פילי, זק לוין עשה 11-13 משחק קודם, הפעם גם שלושות עטופות במאני טיים, ואולי מתחילים
להתחבר. בוסטון 121, סן אנטוניו מגיע שם ל-116, היו צריכים להיאבק טייטום וג'מטו, אבל הם מסדרים את זה.
כן, היה שם ממש משחק צמוד עד השניות האחרונות, שהספרס בלי קלדון ג'ונסון ודווין וסל ויעקב פרטל, אולי שלושת השחקנים הכי טובים שלהם בסגל, וסגל שגם ככה, הוא לא, כן, לא ממש הולך לאליפות, אז נתנו פייט נהדר לבוסטון, אבל בסוף טייטום באמת עם סל קובי בריינטי, ככה מזכיר כמה שיעורים הוא לקח אצלו, והם נתחיל, וככה, גם משחקים כאלה צריך לדעת.
דני והוויזרדס מפורקים באוקלהומה, דני עושה 4 נקודות בסוף השבוע, לא משחק יותר מדי דקות, הם באמת נשברו שם כבר ברבע הראשון, מה יהיה?
כן, אז יש משחקים שכמו בבני בלק, אתה צריך אחר כך לעשות לעצמך כזה את הנוירלייזר ולמחוק לעצמך מהראש, זה המשחק שכל וושינגטון צריכה למחוק, אבדיה ספציפית, פתח ברבע הראשון, הוא לא היה יותר גרוע מכל השאר, אבל הם ניסו לצאת בסיס להוריד אותו ולנסות את גודווין בחמישה במקומו, גם זה לא עזר. אבל בסדר, סיים 16 דקות,
והצלחתי את
זה.
סורוקה מן, המון תודה.
תודה
רבה. זהו, אנחנו מסיימים, יש שם הרבה ספורט. תצפו בשידורי הספורט, יותר טוב.